אני שמחה לפתוח את ועדת חינוך הראשונה אז הישיבה הראשונה שלנו ל-25, השנייה מתחילת הקדנציה. אני חושבת שברמה הלאומית קיווינו להתחיל את השנה הזאת בצורה קצת יותר טובה ורגועה, אבל לא, לצערי. אבל לשמחתי, ברמה היישובית פתחנו את השנה בצורה מאוד מוצלחת בכל המסגרות, גם בגנים, בבתי הספר, בחוגים, בצופים. אני חושבת שסך הכל פתחנו את השנה בצורה חלקה, עם האתגרים הרגילים והבריאים של פתיחת מסגרת, פתיחת מסגרות, אז אני חושבת שאנחנו בסדר. בפגישה היום אנחנו נעבור בעיקר על עדכונים, נשתף קצת מה קורה בכל אחד מהתתי מחלקות אצל תמי, ממש ככה על קצה המזלג. נתחיל עם גילי 0-3, מי שלא יודע, האחריות על הרצף החינוכי הורחבה, וגם תחת המטריה של אצל תמי יש אחריות גם על הליווי וההדרכה של הגני ילדים הפרטיים ביישוב. אז נספר קצת על זה, על גני הילדים שלנו ותוכנית האינטראקציה בין הגנים שאנחנו מנסים להרחיב אותה, ועל הגן החדש שפתחנו, גן תקשורת, גן ניצנים שיושב בתוך בית הספר. בתי הספר בדרך כלל מקיימים את ההנהגות הורים הקבועות שלהם עם הנציגים של ההורים, והשנה במסגרת מחלקת חינוך קיימנו שני מפגשים חדשים שקשורים לגנים שלא היו לנו. עשינו מפגש ראשון אחד עם כל הבעלים של הגנים הפרטיים והצוות של מחלקת חינוך. אנחנו הצגנו להם מה קיים אצל תמי במחלקה, שמענו אותם מהצד שלהם, אם יש דברים שהם רוצים לשתף אותנו ואיך מייצרים את הרצף הזה. והמפגש החדש השני שקיימנו, קיימנו מפגש עם כל ועדי הגנים שלנו, כולל הנציגים מגן ניצנים. גם כאן הצגנו להם מה קיים אצל במחלקה, מה אנחנו עושים, חלקם מכירים, חלקם פחות. וגם שמענו אותה, מה חשוב להם, מה הם רוצים לקדם, ויוזמות שאנחנו רוצים לקדם ביחד. אז נדבר קצת על זה. ישראל תציג את כל מה שנעשה ביסודי, וטלי בחטיבה, כולל התייחסות לכיתת המחוננים, ואיזושהי חשיבה ראשונית על מעבר לחמישה ימי לימוד. נציג ככה בקצרה, זה נושא שדיברנו עליו בוועדת חינוך לפני כל שנתיים, כל שנה.
כל שנה אנחנו מדברים.
והשנה זה שוב על השולחן, אז קצת
בסוף אני אשבר.
נציג קצת את היתרונות וחסרונות, ממש בקצרה. שוב, זה לא עולה כאן לדיון כהחלטה, זאת לא החלטה שלנו, אבל נציג את הנושא הזה, כי זה משהו שככה נמצא. נושא של בינה מלאכותית, אז רונית מאור, מי שלא מכיר, הרכזת תקשוב של שני בתי הספר שלנו, אז היא תדבר קצת על הנושא של בינה מלאכותית, שמוקדש, אני חושבת, בפברואר, השנה במסגרת בתי הספר. אני חושבת שנושא של הבינה מלאכותית זה משהו שמטריד גם הורים, של מה האתגר של זה בתוך מערכת החינוך, איך משתמשים בזה, לא משתמשים בזה, האם זה מאיים על מערכת החינוך, על המורים וכולי. שני בתי הספר שלנו לשמחתי נותנים את הדעת, אני חושבת שזה כלים שהבית ספר יודע לקחת אליו ולמנף אותן לטובת הלימודים, וגם ללמד את התלמידים איך להשתמש בהם. אז כך, זאת אומרת, אנחנו נותנים את הדעת במסגרת אצלנו ביישוב, אבל אני שמחה לראות שגם משרד החינוך מקדיש לזה את המיקוד מהזווית שלו, אז ככה נציג בקצרה את זה. אליה ודבר קצת על הפעילות של הנוער והצופים, כל מי שהיה בפסטיגנן המאמן ביום שבת, אז זכר, ומי שלא, אז הפסיד. הוועדה למיגור אלימות, סמים ואלכוהול, שגם נמצאת תחת המטריה הרחבה מאוד של תמי, אז אנחנו מקישים מתוך הוועדה הזאת דברים לתוך, הרבה מאוד לפורום הזה של הילדים, של הגילאים של החטיבה, תיכון, וגם קצת יסודי, אז ניגע קצת בזה. יחידת הלאה הלהט"בים, שזה גם פונקציה חדשה, פעילות חדשה שנעשית במועצה, שהיא אמורה להיות לכל קשת הגילאים, לא רק לילדים של 0 עד 18, ניגע בזה מההיבט שלנו, של הילדים. ודבר אחרון זה הנושא של התהליך של הלחיות ביחד, התקשורת מקרבת ומכבדת ומקרבת לקהילה שלנו, שהיא נוגעת גם בתלמידים, גם בהורים, בכל צוותי החינוך שלנו, הפורמלי והבלתי פורמלי כמובן, ואנחנו עושים את התהליך הזה בשיתוף עם סייף סקול, עם מדריכה, עם ליאת פסיכולוגית שמלווה אותנו בתהליך הזה. מתחילת השנה קיימנו שני מפגשים שהיו מאוד מוצלחים, עם היענות מאוד מאוד גדולה מצד הורים, שהופתענו לטובה מההיענות ומהשיח ומהשיח החיובי ומהדברים שעלו שם. גם את זה נציג איזשהו סיכום קצר. הצלחנו לגבש עד עכשיו את מה בעצם המטרות שלנו, חשיבה ראשונית לאיך אנחנו ניישם את המטרות האלה. הוצאנו שני חוזרים, אחד לכיוון של המורים, כדי שגם המורים של המורים יקחו את מה שאפשר מהכיוון שלהם, וגם הוצאנו להורים, מי שטרח לקרוא, לכיוון של ההורים, למה אפשר לקחת מהצד שלנו של הקהילה. יש לנו מפגש שלישי, ששם בעצם אנחנו אמורים להציג את התובנות, ולזקק בעצם סוג של מעין אמנה או משהו שינחה אותנו. זהו, אז בעיקרון זה... הפגישה היום היא יותר עדכונים, אם יש לו מישהו שאלות, אז כמובן אחרי כל הנושא שנציג, אז כמובן מוזמן לשאול ונשמח לענות. אז תענו.
טוב, אז באמת שמשנה שעברה מחלקת החינוך התרחבה מאוד ולקחה על עצמה גם את כל הנושא של לידה, זאת אומרת כל הגנים הפרטיים יש לנו פה... ארבעה גנים פרטיים ומרכז הלומים שחזר להיות תחת החינוך. וכתוצאה מהפתיחה הזאת של עוד איזשהו, עוד מסגרות שהן תחת החינוך, זה כמובן בא כבקשה, הנחיה וכבר חוק במדינת ישראל שהגנים יהיו תחת מחלקת החינוך, תחת הרשות, עם כל הפיקוח, בקרה והדרכה.
פעוטונים.
כן, זה נקרא לדעת שלוש. כן, זה יכול להיות משפחתונים, פעוטונים, מעונות יום. אנחנו קוראים, בגלל שאצלנו אין כאלה, אז אנחנו קוראים להם, והם גנים פרטיים, אז זה ככה התקבע השם. וקיבלנו את ניבה המקסימה, שהיא מנהלת את יחידת לדעת שלוש, וניבה ככה תספרי קצת.
אז אני ניבה, מי שלא מכיר אותי מהפגישה הקודמת, ניבה פרנקל, אני מנהלת היחידה של דעת שלוש. בעצם כל הגנים, כפי שתמי אמרה, משבעה ילדים ומעלה, כשנתיים בערך עברו למשרד החינוך. משרד החינוך מחייב את כל הגנים ברישוי מעון. רישוי מעון זה אומר פיקוח צמוד עם מדריכה חינוכית, עם כל הצוותים שלנו עברו הכשרות, עזרה ראשונה, התנהלות בטוחה, רובן, מי שאין לה תעודה עברה הכשרות של מטפלות ועוברות, כל אחד שמצטרפת עוברת הכשרה. כל הגנים שלנו פה, גם הגן האחרון שהשנה הצטרף וקיבל רישוי מעון, ארבעה גנים פרטיים. יש לנו מדריכה חינוכית שמלווה את הגנים, נכנסת לכל גן וגן, מלווה את הצוותים החינוכיים, מפקחת שנכנסת אחת לכמה זמן. אנחנו בעצם רוצים ליצור איזשהו רצף חינוכי. אנחנו בתחילת שנה, לי הזכירה את זה, ערכנו ישיבה כזה של כל מנהלי הגנים ביחד עם מחלקת חינוך, ביחד עם מירב, אנחנו מנסים...
פיקוח של משרד החינוך.
פיקוח של משרד החינוך והמדריכה החינוכית, כדי להכניס איזושהי רגולציה גם שלנו, מנסים לבדוק ולראות שילדים, אם יש צורך באיתור של ילדים עם קשיים כבר בגיל מוקדם ובגיל צעיר, כדי שנוכל כבר לפני גיל של גני תתח לאתר אותם ולעזור, לזהות ולטפל ולנתב אותם לאן שצריך. זה במסגרת, פחות או יותר במסגרת הגנים. בנוסף יש לנו את מרכז אלומים, מרכז גיל הרך מקסים, שהוא מתפעלת אותו בחורה מקסימה בשם לילי. אני מלווה ונותנת את המעטפת למרכז, גילאי לידה עד גיל 7. יש שם מלא פעילויות לפנאי והשרה, גם לאימהות לאחר לידה, גם חוגים לקטנטנים, כל מה שבאמת צריך, שעות סיפור, המון, המון פעילויות כיפיות, מעשירות, ואנחנו רק הולכים ומנסים לתת עוד ועוד מענה לציבור, ולתת כמה שיותר דברים מעניינים וכיפים.
כמה ילדים יש לנו בלילה
0-3? יש לנו 135 ילדים.
גם הגנים הפרטיים זה בעצם לא כולם רק תושבי סביר.
כן, נכון. אנחנו מדברים על מי שיש אצלנו, רק תושבי סביר.
כאילו במוצע 45 למחזור.
למחזור, נכון, אנחנו רואים את זה גם עכשיו.
מה המסקנה?
ללדת
יותר.
מה קורה פה? מה
קורה פה? לא רלוונטי.
הכל היום רלוונטי.
אז זה באמת הבסיס שלנו, וחשוב לנו באמת להשקיע בו כדי שכשהם יגיעו לגיל 3 ויכנסו לגנים הממלכתיים, אז נוכל לעשות עבודה מיטבית. אחד הדברים, לדוגמה, שעכשיו אנחנו מתעסקים בהם, זה כל הנושא של מעבר מהגן הפרטי לגן הטרום-טרום חובה, לגיל 3. מה זה אומר? אם בעבר, ככה סתם, אם בעבר היה אפשר להשאיר בלי בעיות, זה כבר לא הולך. צריך כבר ועדה, וצריך אבחונים, וצריך אישורים. חוק חינוך חובה כבר מזמן הוא מגיל 3, ולכן יותר ויותר מעדכים את החוק כדי לתת מענה לילדים האלה.
מקצועי.
כן, מקצועי, גם לקבל גם תמיכה. בסך הכל מגיל 3 מגיעים לגנים צוותים מקצועיים, צוותים טיפוליים שאנחנו יכולים לעבוד איתם. זה פחות קורה בגנים הפרטיים. אז ככל שהם יהיו מתחת לעיניים שלנו, זה ייטיב עם כולנו. ואחריהם יש כמובן את גני הילדים שלנו, יש לנו 6 גני ילדים, קטנים, בוטיק, ופתחנו השנה את גן תקשורת, גן ניצנים, אנחנו קוראים לו גן הקסמים, כי זה היה קסם לפתוח אותו מכל הבחינות, גם מבחינת הזמן, גם מבחינת המקום, גם מבחינת המבנה, גם מבחינת הצוות המדהים שגייסנו, ורק היום בבוקר הייתה לנו פגישה עם ההורים שרק שיבחו וכל כך התפלאו איך פתאום עשינו כזה דבר ממינוס, לא מאפס אלא ממינוס. וכשאנחנו מגיעים לגן הזה, הנפש והלב מתרחבים. לא, לא, זה על
אזורי. אבל רובם מסביון.
זה חצי-חצי. זה גן של 8 ילדים, חצי מסביון וחצי מבחוץ. בדרך כלל הגנים האלה זה ככה, זה כמו שאנחנו עד הרגע, עד לפני שנה שלחנו החוצה. והם חלק בלתי נפרד מהגנים, הם חלק מתוכנית האינטראקציה שבנינו בין גני הילדים. חשוב לנו, מכיוון שהגנים שלנו הם מאוד מאוד קטנים, אז מצד אחד זה מאוד נחמד, מצד שני זה יוצר הרבה מאוד או פחות דינמיקות חברתיות, וחשוב לנו שהילדים כמה שיותר ייצרו קשר, ולכן אנחנו משקיעים הרבה יחד עם ועדי הגנים, ונמצאת איתנו כאן גילת, שהיא יושבת ראש ועד הגנים, כמה שיותר לחבר ביניהם, כמה שיותר שיעשו את הפעילויות ביחד. אז אנחנו מסיעים מגן לגן, הם עושים טיול, או אנחנו מביאים אותם ביחד למרכז הלאומים לעשות פעילויות ביחד סביב שבת, סביב חגים, סביב אירועים חברתיים, כל מיני, ובעזרת עבד גם אנחנו מביאים הצגות ופעילויות. כדי שכמה שיותר הם מעגלי החברותה
ילד זה תמיכה לבית ספר אבל אחר כך?
סליחה?
כי הוא המשיך אחר כך לבית ספר?
כן, בוודאי.
הרעיון הוא
התוכנית הזאת תמשיך? תראה, אנחנו עושים את זה בגנים ואחר כך המנדט
בבית ספר הם נפגשים.
בבית ספר מתערבבים.
יש בכל שכבה 2 גנים, ואז בבית ספר מערבבים אותם בשתי כיתות, אז הם כבר מכירים את הילדים.
ואז יוצא מצב שהילדים לא נבעלים מן השינוי הזה, והם רואים למעלה ממחצית מחבריהם בכיתה שאליה הם נכנסו.
היא שאלה לדעתי, הם עונים איך שהם ככיתה.
אם יש כיתה, תהיה כיתה תקשורת.
על מי? על מי?
על הגן תקשורת.
אני כבר עברתי שלב, אז אני חוזרת רגע אחורה.
אני חוזרת רגע על התקשורת.
אז הגן תקשורת הוא לא עולה. קודם כל זה גן שמורכב משלושה גילאים.
רב גילאים.
רב גילאים. והגן הזה הוא אמור... הילדים אמורים להיכנס לכיתת תקשורת אצלנו בבית הספר.
זה מה ששאלתי, אם יש אחר כך המשכיות בבית
הספר. אז זהו, אז אנחנו בימים האלה מתכננים לפתוח כיתת תקשורת, אבל זה אומר שאנחנו צריכים לבדוק את ההיתכנות הזאת מבחינת כמות הילדים שיהיו לנו באלף בית, נגיד ג' גם. אז זה משהו שהתחלנו לעשות יחד עם ישראלה והצוות, עם עידית, עם הצוות הטיפולי, לבדוק האם יש ילדים שיכולים להיכנס לכיתה הזאת כדי שהיא תמשיך ואולי אפילו תגיע לחטיבה.
בעצם לייצר כיתה תקשורת שהיום אין ביסודי.
אין לנו. אוקיי? אבל הילדים האלה לא נכנסים אוטומטית, הם עוברים ועדות, בסדר? אבחונים, אנחנו בודקים, רואים.
בהסכמה של ההורים.
ברור. ברור, יחד עם ההורים, תהליך.
כיתה תקשורת היא רק גילאים. לשלב את הילדים האלו כמה שיותר בכיתות הרגילות.
כיתה תקשורת היא
רק גילאים. לא רק תקשורת, רק כאילו א' ב'.
היום זה מה שאני אומרת, לשלב אותם גם בכיתות רגילות.
כשאפשר.
זה האידיאל.
כרגע, אם יש ילדים על הרצף האוטיסטי, הם כרגע בכיתות רגילות עם סל ועם סייעות. אנחנו רוצים לתת קצת מעבר, וצריך לראות. ואנחנו עושים, מנסים לעשות מהלך שיטיב איתם. אז זה מה שקשור לגנים, גם אם הגנים... טלי, שירי, גם עם הגנים עשינו בתחילת השנה פגישה עם ועד הגנים, פרסנו לפניהם את התוכניות שיש בגנים, ואנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה בכל מה שקשור לפעילות בגני הילדים. ואחרי גני הילדים יש לנו את בית הספר היסודי. אז כמו שאמרתי, אנחנו כרגע עובדים על פתיחת כיתת תקשורת, נקווה שנצליח לתשפ"ו. והבמה שלך.
אני רוצה רק להתייחס רגע לגן תקשורת, לגן ניצנים, שכשתמי בא עם הרעיון שיהיה גן של ילדים בגילאים 3-5 בתוך הרגליים שלנו, נבהלתי רצח. נבהלתי רצח מהאחריות ומההשלכות שחששתי, אבל היום אנחנו פשוט אוכלים אותם. אנחנו פשוט, כל פעם שהם עוברים, לפני כמה ימים אני שומעת בכי של ילד, אבל אני רוצה לפינת אורון, אני רוצה לפינת אורון. חיבוקים אמיתיים, והילדים הולכים ומסתכלים עליהם, ועושים להם שלום, וחיבוקים ונשיקות, כאילו זה מקסים ומצווה. זהו, ויש, מירב היום אמרה שיש המתנה, תור...
כן, יש המתנה לגן הזה.
לגן.
כן?
כן.
טוב שלא רק אנחנו בתור להתקבל
מקומות. כן, כן. יש לנו יכולת להגיד כן, לא, כמו שעשו לה. ישראל, שלך הבמה. מה לעשות עם
זה? טוב, אז אני...
איך?
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 אז אני ככה חשבתי מה אני משתפת ומה אני מספרת לכם כאן במפגש, אז העשייה היא באמת רבה מעבר לפדגוגיה ולציונים ומבחנים ומבדקים ולימודים. אנחנו עושים הרבה מעבר, הרבה אירועים והרבה פעילויות שמקושרים כמובן לפדגוגיה. ובחרתי לציין כמה נקודות, אירועים שהיו ממש ממש בקצרה. אני אתחיל מהצומחים מתוך השברים. ממש בתחילת ספטמבר, הגברת רונית מאור נכנסה אליי ואמרה לי, את יודעת, קיבלתי איזו מצגת על איזו אומנות יפנית עתיקה. אמרתי, מה היא רוצה זאת? וקימצוגי, זאת אומנות יפנית עתיקה, שעיקרה זה להפוך חפצים שבורים לחפצים יפים וייחודיים. ובאמת ככה חשבנו ואמרנו איך אנחנו מזקקים ומטווחים את זה לילדים. אז הייתה הסברה בכיתות מה זה בדיוק ומה זה קימצוגי, ויש איזה סרטון הדרכה איך עושים ומה עושים. ובנינו ערכה לכל ילד של שתיל עם איגרת כזאת שאני הוצאתי, והסבר מה עושים ואיך עושים, עם צבע, כל הילדים הצטלמו ויצרנו מצגת מדהימה. אנחנו נראה טיפ, טיפ, טיפ. ממש, אל תדאגי, תמי, לא
בזמן. לא, לא דואגת. אמרתי לך במה שלך, למה את...
ממש, ממש כמה שניות.
שאף פעם לא עוצרת בחול, היא כותבת את שמי. תן לי את הצוהר לראות את כל הזוהר שבא.
זה יופי, רואים?
האיכות? כן, פתאום לא בטלפון.
לא, בבית ספר לא רואים ככה טוב.
זה מהיום.
זה מעכשיו, הרגע. עכשיו, הטלוויזיה נקלטה ויצרה לי שיש.
טוב, אז זהו,
תמי. זהו? כן. כמובן, יש כאן כמעט איזה 200 תלמידים. נכון, אימא שלך. אז כן, יש כאן, זה היה פשוט מקסים, מקסים, מקסים. במקור הם היו צריכים לקבל ספר ממני ולשבור אותו ולהדביק אותו, אבל לא לקחתי סיכונים, ולקחו ספר מהבית, ו... וקישרנו את זה לתקופה, ולצמוח מתוך השברים, וכן הלאה. אז זה היה משהו ראשון שעשינו ככה בתחילת ספטמבר. יש לנו חדר רדיו חדש שהקמנו, שיש צוות של ילדים, כן, עם המורה ליאת, שהם נכנסים ומשדרים.
פודקאסט.
פודקאסטים, ומי הולדת, וקישורים לאירועים מסוימים, וזה מדהים, מדהים, מדהים. הייתה לנו תחרות של חצי הגמר של קרן רמון, ועלינו לגמר, מוטי ותמי היו, נכחו, היה מקסים ומרגש, והם עפו עלינו, הם עפו על הילדים, הם מסתובבים כמעט בכל הארץ, והילדים היו תותחי על, ועלינו לגמר, נקווה, כן. נקווה ש...
מתי מצביעים?
זהו, בואו נשתמש בקפיצה שלי מאוד
סביר. ב-26.
מה?
ב-26.
נודיע לאישור להצביע.
בקורונה אנחנו זכינו, ואיתן סטיבה הכריז את הגמר שאנחנו מסביון. זה היה כזה מדהים בזום.
מה? זה על הכיתה של בר.
נכון, אבל זה היה וואו. זה פרויקט מדהים ש... רובכם שמעתם עליו, זה אותה
מלאבה.
אוקיי, אז צעדים של תקווה, ציינו את השביעי לאוקטובר, ועשינו ככה שבוע גדוש של פעילויות בערכים, מערכי שיעור, כמובן שמשרד החינוך הציף בתכנים, לא היה מחסור, היה קושי לבחור את הדברים הנכונים והמדויקים לנו. זה הסתיים באיזושהי צעדה שעשינו עם חולצות. פעם הבאתי, הכינותי מראש. חלקכם פה כמובן קיבלתם, הילדים לבשו את החולצות האלה, הלכנו איתם והיה טקס מקסים ומרגש. שיהיה בדברים טובים. והפאנל הורים שמופיע פה זה משהו סביב, זה נושא של סביב שבוע, או עשינו חודש, אבל הוא רק לשבוע של מנהיגות, שהשיא שלו היה בחירות למועצת תלמידים, המון מערכי שיעור בנושא מנהיגות, ומנהיג חיובי, וערכים, וביום שישי לפני הבחירות קיימנו פאנל של הורים, פתחנו את זה ל... פנינו האמת באופן אישי ופתחנו גם בוועדים והיו לנו חמישה, אחד נסע לחול ברגע האחרון, בכל מקרה היו מספר הורים שהם נמצאים כאן, מהממים שהציגו את האני המאמין שלהם, המנהיג שבהם, והם נתנו קצת רקע על עצמם, מה הם עושים, את הדרך שהם עברו, זה היה בבית התרבות, זה היה מקסים ומכובד. והורים אחר כך קיבלתי הודעות שהילדים ביקשו שגם הם יבואו. אז אנחנו נעשה עוד פעם, לא בגלל שהילדים ביקשו, אלא כי זה כל כך, בעיניי, זה נתן כל כך הרבה מעבר להעצמה של הילד או השניים הפרטיים. הילדים מאוד מאוד אהבו, וחזרו הביתה וסיפרו ושיתפו. וכמובן שהשיא היה הבחירות למועצת תלמידים, שההפנינג שלהם סביב הצגת המצע שלהם, ו... זהו, אלה הדברים העיקריים שרציתי להציג.
את הסרטון?
איך? אפשר, כן. גם ככה זה, ואנחנו... זה היה בשביל אוקטובר, זה לא חשוב למנהיגות. משהו נוסף שרציתי לומר זה שיש לנו, הקמנו גינה לימודית עכשיו, שזה גם כן משהו שסוג של חלום שלי כבר כמה שנים, וזה מתפתח מקסים, ויש לנו צוות של מועצה ירוקה שמלווה, ועובדים בבוץ, ושוטלים, וזה, וזה ממש מקסים. אני רוצה לומר משהו רגע, מזמן לא בכיתי. לא, לא, יש, כן, יש... כל מיני הודעות ברשת על בשורות לא טובות, אבל... כן. כן.
מה?
חיילים. אבל אני דווקא רוצה, אני רוצה לומר משהו שקשור באמת למצב של הילדים. ולמערכת, לא מערכת החינוך בכלל, הילדים. היום אחת המורות סיפרה שבאחד מבתי הספר לא אצלנו, אמרו שהם מתכננים את יום המאה, אגב, גם אצלנו. אז אחד הילדים הצביע ואמר, כן, לזכר המאה חטופים. יום המאה זה יום שהם מציינים בשגרה כל שנה, בלי קשר למלחמה הארורה הזאת ובלי... אבל זה משהו שהילדים חווים אותו, מקשרים, מרגישים. כאילו, אנחנו אומרים, בסביון, או זה לא משנה. כאילו, הילדים חיים את זה. שומעים, מרגישים, גם אנחנו רואים אותם רצים ומשחקים בפינת אורון, הם פשוט כאילו חווים, ואת ההשלכות אני מניחה שאנחנו, זהו, הרגשתי צורך לומר את זה, כי חשוב מאוד שנהיה שם בשבילם, אני מדברת בתור מנהלת, הצוות שלי, בשיח עם הילדים כל הזמן, בתשומת לב לאיזה משהו חריג שקורה, אם זה בבית, אם זה אצלנו, אז ככה שמענו את ההיילייטס של הדברים ביסודי. וכמו שאתם יודעים, השנה פתחנו כיתת מחוננים, אני עוברת ככה לחטיבה, ולפני שבועיים, שלושה, טלי עשתה ערב, למה מי היה עמי מורה בכיתה הזאת, עשתה ערב שהיה כולו עונג, היה, עשינו ערב להורי המחוננים של שנה הבאה, כי אנחנו אמורים, הכיתה הזאת אמורה לעלות לחטא, ואנחנו אמורים לפתוח כיתה זין.
נוספת,
כן. שנה הבאה תהיינה שתי כיתות. והיה ערב קסום, באמת. גם לי הייתה, ראינו את הילדים כל כך כל כך נהנים ומספרים על התכנים שהם מקבלים, ועל כל מה שקורה בבית הספר, ועד כמה הם התאקלמו, ועד כמה הם הסתגלו, ועד כמה הם חלק, והייתה ענות אדירה של הורים מסביב גם, גם מסביון וגם מסביב שבאו לערב הזה, ובסופו נשארנו וענינו על שאלות גם טכניות, כי אתן לך לדבר על רק משפט אחרון, היה צריך להירשם לכיתה הזאת עד ה-31 לדצמבר, ואחר כך...
לא, להירשם למבחן.
למבחן, למבחן עד ה-31 לדצמבר, הם אמורים לקבל מועד למבחן, ומי שעובר וסימן את הכיתה בסביון, אמור
לא, מי שעובר, בלי שום קשר למה הוא סימן, כי זה שיוך. אנחנו אמורים לקבל רשימה.
נכון. כל מי שעובר, רשימה ממשרד החינוך, וזאת הכיתה שתפתח את שנה הבאה.
אז קודם כל, כל הכבוד, באמת, יש לנו רק שבחים ומחמאות מההורים, מהתלמידים, רואים שהם עם אור בעיניים, והם היו השגרירים לילדים שבבד.
הם ביקשו להגיע לערב הזה.
זה גם הוקם בזמן מאוד קצר.
וגם, נכון, זה גם היה...
הם ביקשו להגיע לערב הזה ולעשות פעילות לילדים, עבדו עליה, תכננו אותה, בסוף ירד להם גשם עליהם.
לא נורא, אבל זה גם היה.
אני מחפש את המתמון, אבל לא נורא. זה היה חלק מהסיפור. אבל כן, זה אחד האתגרים הכיפים ביותר של השנה. אוקיי, אז תודה תמי שעשית לי את המעבר הזה, כי אחרי ישראל, אחרי מה שאמרת, היה לי קשה לפתוח, אבל אני כן רוצה להתחבר רגע למה שישראל, דווקא לסיום שלך. כן, זאת שנה לא פשוטה, אחרי שנה לא פשוטה, גם מבחינת צוות המורים וגם מבחינת התלמידים. כן, תלמידים, אנחנו, קשה לנו לראות את זה ביום יום. אני אומרת, זה לא שהם יושבים ובוכים או שהם מתעניינים במיוחד בחדשות, אבל כשאתה שואל אז הם יודעים על מה מדובר, הם נמצאים ברשתות והם יודעים מה קרה, הם יודעים הרבה פעמים הרבה יותר מהר מאיתנו, זאת אומרת אנחנו עסוקים ביום הלימודים ופתאום הם באים ואומרים קרה משהו כמו שעכשיו, זאת אומרת הם כל הזמן בחיבור הזה ויש איזו תחושה של שום דבר אחר לא חשוב, זאת אומרת פרופורציות אחרות לגמרי, דברים פתאום, דברים מסוימים מקבלים המון חשיבות ודברים אחרים שהיו נורא חשובים פתאום כאילו, אז מה? לטוב ולרע. כולנו לומדים את זה תוך כדי הליכה, כי זה מצב שהוא חדש גם לנו, גם אנחנו מתמודדים עם אותן תחושות פתאום של פרופורציות משתנות. הלוואי שיבוא, הלוואי, הלוואי שיהיו בשורות טובות, אני חשבתי שזה יקרה עד חנוכה. טוב. אז יש לנו 8 כיתות השנה, מתוכם באמת כיתה אחת שהיא כיתת מחוננים שמונה 21 תלמידים, סך הכל בבית הספר לומדים 265 תלמידים, 21 מורים, שהם מורי משרד החינוך, פלוס צוות נוסף גדול מאוד שקשור למגמות ולדברים נוספים, תכף אני אדבר על זה, ומערך תמיכה וסיוע שגדל השנה, יש לנו עוד יועצת בתחום המחוננים, יש לנו יועצת חדשה שאתם לא מכירים עדיין, שמחליפה את שירי אסתי, מדהימה, מקצועית, באמת. יש לנו יועצת נוספת שמגיעה ליום וחצי בשבוע, שהיא dedicated לנושא המחוננים, לקדם את הנושא הזה. יש לנו צוות מטפל שגם אותו הגדלנו עם עוד מורת שילוב השנה, בנוסף לשרון, אתי, מכיוון שיש יותר ילדים שהם ילדים דיפרנציאליים. יש לנו תרפיסט חדש שנמצא היום בשבוע בבית הספר, והצוות המסייע שאתם מכירים, פסיכולוגית וכולי. מרכז נוער שהקשר איתו משנה לשנה מתהדק, ואני רוצה לציין את זה כי זה ממש לא מובן מאליו, שילדים בעצם יכולים להיות אחראים.
אתה רוצה את המצגת שלך?
כן. עברתי, אני פשוט ממשיכה הלאה בלי, אוקיי. תודה. שזה לא מובן מאליו שילדים יכולים להיות אחראים במרכז הנוער בעצם על המשך הלימודים מבית הספר. החבר'ה שעובדים במרכז הנוער הרי עובדים מבית ספר, הם מגיעים מבית ספר והם בעצם ממשיכים. זאת אומרת, יש מבחן במתמטיקה, ילדים יכולים לבוא וללמוד שם. האחריות לקביעה היא כמובן של הילדים, זה לא עולה להם כסף, לא שום דבר. נטו אחריות אישית שלהם וילדים מנצלים את זה. אני יודעת שגם היהודים מגיעים לשם. וממשיכים בעצם את הרצף הזה, וזה אחת התמיכות הכי גדולות, כי זה קיים גם בבית ספר וגם אחרי הלימודים.
אני רק אגיד שלטל היה ביקור של הפיקוח, אז הם אמרו שהם לא ראו כזה יישוב שיש לו כזה קשר למרכז הנוער, שילדים ממשיכים, שילדים מגיעים, עוד מעט אליה ויספר. שזה משהו שנוצר כאן.
בגלל שזה אותם אנשים, בגלל שהם יוצאים מתוך בית הספר, זה משהו שהוא... זה נכון חברתית, זה נכון
לימודית, זה נכון הכל.
זה באמת, וזה לקח הרבה שנים למצב את המקום הזה, כמקום שילדים באמת יגיעו אליו ויקבלו בו את המענים, ולא רק קבוצה קטנה, אלא באמת כל המגוון. אז זה באמת נפלא. כיתת המחוננים, בינתיים אני אמשיך פשוט, ואני ארוץ על המצגת, ואתה כאילו תתכוונן אליי. כיתת המחוננים מונה 20 תלמידים. אחד הדברים שבדקנו בכיתה הזו, אני תכף אתחבר פשוט למצגת, אז אני רגע מדלגת קצת. אחד הדברים שבדקנו...
אתה רוצה שאני אשלח לך
משהו? צריכה להיכנס עם הג'ימל שלה.
מה זאת אומרת? אני לא זוכרת את הסיסמה לג'ימייל, לא הבנתי.
רונית, מי שלח את המצגת?
אני שלחתי לתמיר, אבל יש לך גם הצגת, נכון?
יש לך
גם.
לרונית שולחת.
אתה נרשום. רק תפתח את המי, נרשום לך את הכתובת.
שנייה, בסדר.
אחד הדברים שבדקנו, כי כיתת המחוננים היוותה אתגר גם חברתית, לא רק לימודית. חברתית משום שהם לא מגיעים מסביון, הם מגיעים מכל מיני מקומות בשנה הנוכחית, וכל אחד מגיע ממקום אחר, אחד משואם, אחד מזה, אחד ממש. לחבר את החברה האלה ביחד, כשהרבה פעמים יש פה גם קושי חברתי מובנה במי שהם, זה לא משהו שהיה מובן מאליו, ולשמחתנו, גם בסקרים שהעברנו, הם באמת מעידים על תחושת שייכות וחיבור מאוד גדול אחד לשני ולכיתה. אחד האתגרים שלנו זה החיבור לשכבה עצמה, למקום עצמו, לשכבה עצמה, ולא רק הכיתה שהם מאוד אוהבים להיות בה, אלא באמת להתחבר גם לילדים אחרים. זה לא פשוט, כל אחד נמצא במקום אחר, רוצה, לא רוצה, אבל באמת החוויה שלהם היא מאוד מאוד חיובית וטוב להם, רואים שטוב להם. הכיתה הזאת מהווה גם איזשהו פתרון שילובי של מה שנקרא שילוב הפוך לתלמידים חזקים אצלנו. יושבים בכיתות תלמידים שחלקם תלמידים מצוינים וחזקים וצריכים מענה שהוא upgrade כאילו לשלם, והם משתלבים בשיעורים מסוימים, כמו משתלב בכיתת המחוננים. זה פותח פתאום עוד פתח למה שנקרא שילוב כלפי מעלה. אני יודעת שגם חלק מהילדים, ילדים מכיתות אחרות, נרשמו למבחנים, דווקא מסביון, נרשמו למבחני המחוננים כדי להצטרף לכיתה בכיתה ח' בעקבות החשיפה שלהם בכיתה ז' למקצועות מסוימים וללימודים בכיתה ולילדים בכיתה.
גם ילדים שעשו את המבחן נגיד בכיתה ו' ולא עברו יכולים להיבחן שוב?
כן, בוודאי. בוודאי. דרך אגב, אחד הדברים...
לא, זה טוב.
נכון, ויש גם ילדים שהגיעו אלינו, יש ילדים שהגיעו אלינו ממקומות אחרים, והם הגיעו אלינו, וזה הטופ אנד של הילדים, ילדים שנבחנו לא התקבלו לכיתה, אבל כן מצא חן ביניהם בית ספר, והם לומדים היום בשכבת ז', שהם מגיעים ממקומות אחרים, וזה באמת הבונבוניירות.
כאילו נחשפו לבית ספר דרך ה...
כן, כן, אבל לא דווקא, כאילו זה בדיוק הילדים שהיינו רוצים שיצטרפו לבית ספר ממקומות אחרים. אז, והם יגישו בקשה נוספת, יגושו פעם נוספת וינסו להצטרף בכיתה ח', שמי שלא גם נהנה באמת מהאפשרות להשתלב יחד עם הכיתה הזאת בנושאים מסוימים. מעבר לזה שגם עבור צוות המורים, פתיחת כיתת המחוננים זו הזדמנות, חלק מהם יצאו ללימודים, כדי... ללמד בכיתת מחוננים ולומדים השנה במסגרת אוניברסיטאית. השיטות והפרויקטים שהם עושים גולשים כמובן גם לכיתות אחרות, ככה שגם אחרים יכולים ליהנות מזה. וגם עבור המורים שלנו זה אתגר, זה כיפי, זה כיתה באמת מיוחדת במינה. הגענו למצגת, לא?
בעזרת השם.
תעשה לנו.
בסדר, אני ממשיכה. קצת על אקלים בית הספר. עשינו שאלון אקלים בבית הספר, ושני דברים שעלו. קודם כל, אני מתחברת למטרה שלנו משנה שעברה, לא משאירים אף אחד לבד, שזה היה הדבר הראשון שבדקנו. זה משהו שעבדנו עליו הרבה, ובאמת 85% מהתלמידים מעידים, אחד, על זה שיש להם מיליות, ושתיים, על זה שהקשרים החברתיים, יש להם חבר אחד לפחות מאוד משמעותי, זאת אומרת, זה קשרים חזקים ולא רק מישהו להיות איתו. ברף התחתון, זה ברמה הכי גבוהה, שברף התחתון של אלה שאמרו שאין להם עם מי להיות או שהעידו על בעיה, זה 3% מהתלמידים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על כמות קטנה יחסית שמטופלת, מאותרת ומטופלת במסגרת בית הספר, גם בקבוצות חברתיות ותרפיות ודברים כאלה, וגם על ידי היועצת וכל מערך השילוב. אז זה משהו שהיה לנו מאוד מאוד חשוב, ואני שמחה שבאמת התוצאות מראות שיפור כזה.
זה העליון. העליון.
מבחינת אלימות יש פה שקף, ברגע שאנחנו נתחבר למצגת אז אתם תראו גם את השקף, אבל זה עוד משהו שדובר בנושא, פשוט תעבור, תהיה איתי כאילו עוד, אוקיי, תכף, לא, למעלה, עברת יותר מדי, יותר מדי. לא. רגע, רגע. דילגת לי על משהו פה. יש פה איזה דילוג. לא, אז אני אמשיך. בסדר. לא, אני אגיד לך מה, תעשה, יש פה נסתרים. יש פה 10 שקפים, ואתה רואה פה בדיוק. זהו. אתה עכשיו בדיוק איפה שאני רוצה. תודה. קצת היבטים אקלימיים בנושא אלימות, שזה גם כן משהו שהוא מאוד מאוד חשוב וקריטי בנושא של ועדת חינוך שמתכנסת. אנחנו רואים שבאמת כמות, ויש פה את כל הסוגים של האלימות, לא כל אלימות היא אלימות פיזית דווקא. אז אנחנו רואים שבאמת, קודם כל תסתכלו על הגוונים של האדום והצהוב, שזה אלה שדיווחו שיש איזושהי בעיה. בסך הכל אנחנו מדברים על פלחים מאוד מאוד קטנים, שעוד פעם אחד מטופלים, ושתיים, אנחנו מדברים בעיקר, איפה שאנחנו רואים יותר קושי, זה הנושא של תקשורת, של העליב אותי, קילל אותי, צחק עליי כדי לפגוע בי, פחות הנושא של אלימות פיזית וכמעט כלום חרמות, אוקיי? זאת אומרת, ממש שום דבר מבחינת אחוזים, זה אפילו לא משהו שאנחנו יכולים להגיד אחוז אחד. ולכן ההתמקדות שלנו היא באמת בשיח. בשיח בין התלמידים, בשיח שלנו עם התלמידים, ואנחנו תכף נדבר על הנושא של שיח מקרב, ואני לא אגנוב לך את זה, אז אני אתמקד בשלנו. תעבור הלאה. הלאה. אוקיי. הנושא של שיח מקרב, אני, אחד הדברים שאנחנו עושים כקהילה, שתמי הזכירה אותו קודם, זה הנושא של מעגלי שיח בהובלת המועצה ומחלקת החינוך. בהשתתפות צוות המורים וההורים שבוחרים לקחת חלק בתהליך הזה. מבחינתנו כצוות בית הספר, זה אחד הדברים שאנחנו החלטנו שאנחנו לוקחים על עצמנו. יש לנו השתלמות בית ספרית בנושא הזה של שיח מקרב, של סדנאות בנושא הזה והשתלמות בנושא הזה. אני חייבת להגיד שזה אחת ההשתלמויות הכי מדהימות שהצוות עבר, ממש. זה גם לי, זה אחת ההשתלמויות הכי טובות שחוויתי. וזה עבר לתלמידים. וכשאני אומרת עבר לתלמידים, בגובה העיניים זה בעצם פרויקט שהיא יוזמה של תלמידים. שהתלמידים עצמם יתרו בקשיים חברתיים כי הם ראו, כי זה חלק ממה שקורה כשעובדים על הנושא הזה, נהיים רגישים יותר, והם עצמם ראו בעיות חברתיות לא של ילד בודד, אלא משהו שמציף בשכבות מסוימות, ואמרו אנחנו רוצים לטפל בזה. אנחנו רוצים להיות אלה שיטפלו בזה. זאת אומרת, אתם תעזרו לנו, אבל אנחנו נהיה אלה שנדבר עם הילדים על הנושא הזה. חטים עושים את זה כלפי כיתות זין, טטים עושים את זה כלפי כיתות חט. אם תעברו הלאה, אז תראו. לא, התמונה. כן. את הילדים שיושבים, זה מעגלי שיח קטנים יחסית, ילדים עם ילדים, סביב נושא מסוים, בהדרכה של היועצת ושל הצוות, על נושאים חברתיים שמציקים, שהם עצמם רואים שזה מה שמציק לילדים. הם עושים לפעמים שאלון, ולפעמים מבקשים מהם, בואו תכתבו שאלות מה מטריד הכי הכי בקבוצה הזו. זה נעשה בקבוצות קטנות, והשיח הוא באמת ממקום אחר, הרבה יותר קרוב, כי הם קרובים אחד לשני, זה לא כמו מבוגר שמדבר. אנחנו מדריכים מאחורי הקלעים. מה שיפה פה, שבאמת זה התחיל מקבוצת בנות שיזמה את הסיפור הזה, וזה גדל להרבה מאוד קבוצות מנהיגות כאלה. שמגיעים מכל הקצוות החברתיות, גם אלה שהם נורא נורא מקובלים וגם כאלה שלא חשבנו שירצו להשתתף, ונעשה באמת מתוך המקום שלהם, מתוך רצון שלהם, וזה משהו שאנחנו לוקחים אותו הלאה ממש כאיזושהי מתודה שאנחנו רוצים להמשיך איתה. לא, תעבור לי לרגע. לא, 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 דילגת, מה שדילגנו קודם. עוד למעלה? עוד למעלה? עוד למעלה?
כן,
תודה, זהו. אחד הדברים, לא, הקודם, איפה
שאמרתי?
שלוש. אחד הדברים שרציתי שתראו את התמונה ולא לספר לכם ככה, זה שיתוף הפעולה עם אוניברסיטת בר אילן במסגרת רואים עתיד. מעבר למגמות, שזה אחת התוספות שאתם כבר מכירים, אז אני לא ארחיב עליהן, רואים עתיד זה משהו שהתחלנו לפני 3 שנים. כל פעם אנחנו עושים את זה קצת אחרת, משפרים. לפני 3 שנים עשינו את זה ממש, ניסינו כל מיני דרכים לעשות את זה. הרצאות לכולם, מעבדות לכולם, אולי בבית ספר, אולי פה, אולי שם. שנה שעברה זה כבר התקבע בתור קורסים, והשנה שיפרנו את הקורסים. מה שהלך טוב המשכנו, מה שלא הלך טוב החלפנו. אנחנו נעשה את אותו תהליך כמובן גם השנה של מיפוי. אז הקורסים שנפתחו השנה, מיינדקראפט, תכנות באמצעות מיינדקראפט, כימיה, זיאולוגיה, קולנוע, ביוטכנולוגיה ויזמות עסקית, זה, אני חושבת שזו אחת התוכניות הכי יפות בבית הספר, גם מבחינת תגובת הילדים. זה לא פשוט, זה מאוד מחייב מבחינת הצוות, כל פעם ללוות ולהגיע יחד איתם ומורים מחליפים, וזה כל שבוע יוצאים שני אוטובוסים, זאת אומרת שכבה יוצאת פעם בשלושה שבועות. לילדים הקורסים האלה מלווים אותם לאורך השנה, הזדמנות ללמוד באמת בצורה מאוד אחרת. אף חטיבת ביניים בארץ לא עושה ניסויים שאוניברסיטת בר אילן יכולה להרשות לעצמה לעשות עם הילדים. פשוט לא קיים, לא מאושר על ידי משרד החינוך ולא לא, לא שם. הילדים, המרצים שהם פוגשים, הסטודנטים שהם פוגשים, ההסתובבות באקדמיה, זה שהם פתאום רואים לעצמם, באמת, זה לא סתם נקרא רואים עתיד. זה לא רק לילדים המאוד חזקים שכבר יודעים שהם הגיעו לאקדמיה, אלא דווקא ילדים, שאתה אומר, הם לא התחברו לזה, בטח לא דור הטיק טוק וכאלה, ופתאום יזמות עסקית נורא מדבר עליהם, ואומרים, וואלה, אולי כן. ואומנם מדעים אני לא אוהב בבית ספר, זה מאוד משעמם אותי, אבל כאילו ממצאים DNA, זה היה מגניב, ומתתחים שלשול וכאלה, זה היה ממש ממש מגניב. דווקא מעניין אותי ללמוד את זה כשמסתכלים למעלה לאן אפשר להגיע.
כל השכבה? כל הילדים?
כל הילדים יוצאים לזה. אחד הוויכוחים שיש לנו תמיד בסוף השנה, יחד עם תמי, זה שמאוד נוח לאוניברסיטה, הרבה פעמים זה, באוניברסיטה מי שמקבל אותנו ועושה את התוכנית זה נוער שוחר מדע. ומבחינתם, הרבה פעמים הם רגילים לקבל את הנוער שוחר מדע. ואנחנו אחת ההתעקשיות שלנו פה, כולם, כולם, בדיוק. כולם צריכים שהאופק הזה, האפשרות הזאת של אופק אקדמי, ייפתח לפניהם, ואני לא חושבת שילדים בחטיבת ביניים, אתה יכול להגיד מי מהם שוחר מדע ומי לא. זה, יש עוד דרך לפניהם, והכל יכול לקרות בדרך הזאת, אוקיי? אז זה הנושא של רואים עתיד. ואני לא בלי המשקפיים. כן. נעבור על הרגע להשביעי באוקטובר. אחד לפני האחרון. זהו, אוקיי? מבחינת יוזמות חינוכיות, אחד הדברים שאנחנו ככה שמנו לעצמנו למטרה השנה, זה הנושא של התנדבות וקידום של מעורבות של תלמידים. זה אחד הנושאים שהכי קשה לפצח. אני לא יכולה להגיד הצלחנו, ממש לא, עוד לא. אנחנו מנסים. זה קשה, כי הרבה יותר קל לעשות במקום. בסדר? יותר קל לעשות במקום הילדים, זה גם יוצא יותר טוב. ואז אפשר לעשות שואו נהדר, וזה סבבה, וזה נראה טוב. אבל זה לא באמת משתף אותם. ודיברתי קודם על המקום הזה של פרופורציות, שאנחנו מרגישים לפעמים שהדברים שהיו להם מאוד חשובים, פתאום פחות חשובים להם, ואתה מרגיש את זה בדיוק בדברים האלה. מה כן יתפוס? מה חשוב? והקצמנו לעצמנו לעשות, כשאנחנו עושים פרויקט, לעשות אותו מאוד עמוק. לא הרבה, אבל אלה שעושים לעשות אותו מאוד עמוק. ואחד הפרויקטים שעשינו בשביעי באוקטובר, היה השביעי באוקטובר, כשחשבנו הרבה באמת על איך תוקפים את הנושא הזה, מבלי לעשות מזה משהו שהוא עוד פעם מכניס לתוך בור קשה, כי אין עוד פתרון, זה לא יום זיכרון, זה עדיין קיים. והחלטנו להתמקד באמת בתקווה. כל שכבה לקחה על עצמה, הרעיונות היו של הילדים, הביצוע היה של הילדים, הלמידה, וזה באמת היה תהליך של למידה, הם למדו פה הרבה מאוד דברים, תהליך הלמידה, והעשייה היה, לקח חודש, הם היו עסוקים בזה, וכל אחד באיפה שהוא יכול היה לתת יותר, לתת פחות, וכל שכבה התמקדה במקום אחר. שכבת זין, זה פשוט פרץ מהם, זה היה מדהים. זה הדגלים, מה שאתם רואים בתמונה התחתונה, אוקיי? לא האורגן, השנייה מלמטה. כתבו מה הם עברו בשביעי באוקטובר. בסוף יש חוויה של כל ילד שהיא מאוד אישית. זה היה מדהים, כי דיברנו על משהו אחר בכיתה. אני חוויתי את זה פשוט יחד איתם, אז הייתי שם. דיברנו על משהו אחר. ואיזשהו טריגר היה פתאום לשביעי באוקטובר. ופתאום, תוך שנייה, כולם מרימים ידיים, הם רוצים לספר מה קרה להם, איפה הם היו ביום הזה. כאילו הם עוד לא איבדו, אנחנו שנה אחרי, הם עוד לא איבדו את זה בכלל, ברמה של, הם שוב רוצים לספר. וזהו, ואז הם כתבו, וזה עדיין נמצא, מי שרוצה לקרוא, זה עדיין נמצא. שכבת ח' בחרה לזכור, כל עוד מישהו זוכר אותי, אני חי. מה שהיה יפה זה שהם כתבו דפים, דפי זיכרון, על כל אחד מה שהם בחרו, על כל נופל שהם בחרו, קצת סיפרו עליו, תחקרו אותו, ומה שהיה יפה שעוד במהלך אותו היום, קיבלנו, הם צילמו את זה, הם צילמו אלו לאינסטגרם, לכל מיני, ככה עם עצמם, וקיבלנו טלפונים באותו יום והודעות ממשפחות שביקשו להוסיף את הילד שלהם. אז הם ישבו והוסיפו, כתבו רדפים. זה באמת היה מאוד מרגש, ושכבת ט' התחילה מיום זיכרון, ואמרנו, בואו נחשוב רגע, כי הם התחברו דרך הצופים לחדר זיכרון והכל, אנחנו רוצים באמת לא להביא אותם למקום הזה של... של יום הזיכרון, אלא למקום אחר, והם בחרו לעשות חדר גבורה. חדר שמספר את סיפורי הגבורה המדהימים שקרו בשביעי לאוקטובר. גם כן עשו את זה עם נרות זיכרון שמסתכלים, שרואים באמת אחד הפרויקטים הכי יפים, כי הם באמת באו מהילדים. מה שאתם רואים שם זאת נווה, שבתוך כל הדבר הזה עשתה הפוגה של שירה, שירה בציבור עם הקבוצות. מורה למוזיקה, שעשתה הפוגה באמת של שירה בציבור, וזה היה מקסים. אחד האתגרים שאנחנו, אני סליחה שאני עוברת מנושא לנושא, אבל אחד הדברים שאנחנו מתמודדים איתם בשנים האחרונות והולכים ומחמירים, זה הנושא של הון אנושי ומציאת מורים טובים, אנשים טובים. אז קודם כל אנחנו מאוד משקיעים במורים בבית הספר שלנו. בשאלון, העברנו גם כן בסקר האקלים, שאלון שביעות רצון עם תוצאות מאוד מאוד גבוהות ב-100%. זאת אומרת, לא היה שביעות רצון של 100% מאוד גבוהה. ואחד הדברים שעשינו השנה זה שיתוף פעולה עם אוניברסיטת בר אילן. סטודנטים מאוניברסיטת בר אילן מגיעים אלינו פעם בשבועיים, ביומי ראשון, ולומדים בבית הספר. סטודנטים להוראה. הם לומדים בבית הספר, הם נכנסים לצפות בשיעורים, מדברים עם תלמידים, בשיעור הראשון הם ממש ישבו עם תלמידים, ואמרתי לתלמידים, זאת הזדמנות שלכם לדבר עם מורי העתיד. מה חשוב לכם? זה היה מאוד הדדי. אז הם נמצאים אצלנו, והמטרה היא באמת שבסוף ה... בדיוק, שבסוף השנה, עזבי שהם ירצו ללמד, שיהיה לנו מאיפה לבחור, אוקיי? שתהיה לנו שוב אפשרות הבחירה. החשיבה הייתה לטעת את העץ של המורים בחצר שלנו, כדי ש... כי באמת הגענו למצב שאתה מחפש מורים היום, אתה לא... אין פשוט.
הגרסה של טלי לגינה לימודית של...
בדיוק, הגרסה שלי אני מגדלת מורים. וכמה מילים על הנושא של 5 ימי לימוד והמעבר לחמישה ימי לימוד. כל שנה אנחנו בדיון הזה. יש לפה ויש לפה. אבל כרגע המצב הוא שבסביבה מתכנסים לחמישה ימי לימוד בשבוע. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים בחטיבות ביניים.
חמשת רואים, אבל כולם.
מה?
אבל כולם.
אבל כולם, כן.
ובאיזשהו
שלב...
לא...
כן, כן, אני מדברת על חטיבה. ובאיזשהו שלב יכול להיות שלא ישאלו אותנו. זה כבר היה אמור להיות, שנה שעברה כבר דיברו על זה שהשנה לא ישאלו. זה לא קרה השנה. יש להניח שזה יקרה בעוד שנה, בעוד שנתיים, כבר לא ישאלו אותנו. אבל כרגע אנחנו עדיין יכולים לבחור לגבי שנה הבאה. לפחות בינתיים. דיברנו על היתרונות והחסרונות בפגישות קודמות. זה הרבה יותר קל מבחינת מורים חולים וצוות וכאלה, היו יותר דחוסים. לילדים יש עוד יום אחד, שהוא עם המשפחה, שהוא ככה יותר שקט. יש לזה גם חסרונות, כי הילדים נמצאים בבית, שוב, קחו את אותו משפט, אתם יכולים לקחת אותו למקום האחר, עוד יום בבית, למי ש... הבית הוא לא מקום מיטבי, או קשה לו חברתית, או משהו כזה, זה עוד יום. חיסרון נוסף זה שאנחנו באמת, יש לנו המון פעילויות בבית הספר, תחשבו על בר אילן כל 3 שבועות, על שלח, על דברים... מה?
ימים נהיים ארוכים.
לא שהימים נהיים ארוכים, זה שאתה מפסיד יום, אתה מפסיד הרבה יותר. יש לך הרבה פחות הזדמנויות להשלים להם את זה, בימי שישי או בדברים אחרים, אתה פשוט מפסיד יום ארוך, יום גדול יותר, יום ארוך ומשמעותי יותר. רציתי לשמוע מה דעתכם,
המעבר לחמישה ימים זה מה שלומדים יותר שעות במהלך ה...
כן, אותם שעות, אותם שעה ימים.
בדיוק.
זה ימים יותר... אבל זה לא משהו... תראו, זה ימים יותר ארוכים, אבל זה לא מאוד משמעותי באורך, כי זה ארבע שעות ביום שישי. זה ארבע שעות. בדיוק. זה לא... זה היה שיקול שלי. שנה שעברה דיברתי על זה, וזה היה באמת שיקול שלקחתי, ואני חייבת להגיד שהשנה אני מסתכלת על זה, גם על מערכות אחרות. זה לא... זה ארבע שעות שמתפרסות. זה לא העניין.
זה לא מוגדש. זה מחייב אותך לדרוש מהמורים שהיום החופשי שלהם יהיה יום שישי.
כן ולא. אני אענה, כן ולא. אחד, הרבה מהמורים רוצים את יום שישי חופשי. זה מתחבר לשבת, וזה הילדים בבית, והגנים הרבה פעמים, נכון? והיום כבר, מכיוון שהרבה מסגרות עברו לשם, אז המורים מאוד נוח להם לקחת את יום שישי חופשי, ויום שישי היום הוא יום שהוא מאוד בעייתי לנו מבחינת שיבוץ מורים. שתיים, כל מורה שלומד, והמורים שלנו הולכים לקראת שנה הבאה, שנה עם הרבה מאוד למידה. כמעט כל המורים שלנו הולכים על לימודי תואר בשנה הבאה. אם זה, אם זה ב... כן, אני יודעת, אני מרגישה את ה...
שיוכלת לעוף אחורה.
כן. נכון, זה לא אני מדמיינת. יש בעיה עם הכיסא.
מי שמדבר מעל 10 דקות?
לא, אני כאילו, אני כל הזמן עם הרגליים, כן.
אני לא דיברתי.
לא, זהו, אני סיימתי, אני עכשיו בדיון של החמישה ימים. אוקיי. זהו, אני באתי את חוט המחשבה עכשיו.
חמישה ימים, יש
לכם ללמוד ימי שישי. כן, לא, זה אומר שיש בעיה, כי זה יהיה יום שישי ועוד יום לימודים. יום שישי הוא לא יום לימודים. בסדר? זה פשוט חלק מהשיקולים. זהו, אז זה אחד הדברים שאנחנו שוקלים השנה, סיימתי.
רגע, אני יכולה להוסיף משהו, טלי?
אני כל השנים הייתי נגד. אני חושבת על זה קצת בחיוב כבר. כי מסביב זה קורה, בלאו הכי.
זה גם מסביב שזה קורה, וזה גם ששיקול נוסף זה בגלל שאנחנו מרחיבים, פותחים את בית הספר,
ויש הסעות, וזה עוד יום הסעה.
כל שאתה בית ספר אזורי, אז אתה...
נכון, נכון.
זה יותר קשה להם היום השישי הזה.
אין ברירה, וצריך לעשות זה כמה שיותר מוקדם, כי בכל מקרה זה הולך
לשם. וזה גם שיקול.
זה גם שיקול. זה למשוך עוד שנה,
נכון. נכון, אני פעם ראשונה חושבת על זה באמת בחיוב, פעם ראשונה, עד עכשיו הייתי במלחמה נגד זה ועכשיו כבר לא.
אני הייתי משהו רק ברמה הסמנטית, כי היא משפיעה על איך שאנחנו חושבים על דברים. אתם כל הזמן אומרים 5 ימי לימוד, או 6 ימי לימוד, אבל זה לא, זה 5 ימי הוראה או 6 ימי הוראה. ההנחה הבסיסית שאומרת, אם הילדים בבית ספר אז הם לומדים, אם יהיו שעה יותר אז הם ילמדו שעה יותר.
אני מסכימה איתך.
אם יהיו עוד יום הם ילמדו עוד יום יותר, היא לא נכונה.
נכון.
יש זמן בית ספר שהוא מאוד אפקטיבי, זמן שהוא בכלל לא אפקטיבי, אנחנו כולם מכירים את זה. יום שישי הוא מהפחות אפקטיבי.
נכון.
כי ילדים כבר באים בראש הזה. אז ממילא, אם שבוא לזה יום לימוד, הוויתור הוא לא... יש למידה, אבל בטח לא כמו יום רגיל. זה גם יום קצר, גם שבת כבר בפתח, תופים בצהריים, הם באים בראש הזה כבר.
קוראים גם את ההורים שמנצלים את זה, והרבה קשרים אנחנו רואים שעושים, אנחנו רואים גם את הנוכחות בימי שישי.
אז אני חושב שהערך של זה, לא צריך לחשוב על זה כשישה או חמישה במתמטית או אריתמטית, זה צריך עודף כזה שיעלם בסוף.
גם השעה השביעית או השמינית שתוסיף להם בדרך כלל, הם בגישה בראש אחר כבר בסוף יום. אבל זה היינו הך, כי כמו שאתה אומר, גם יום שישי ממילא הוא.
נכון. לא, אבל זה אנחנו חויבים.
בדיוק, יש דברים שאני יכולה, יש דברים שאני לא יכולה לדון בהם בכלל.
שאלה גם אם הצוות מוכן לזה.
כן.
טוב, בסדר. רגע, אני רוצה שנייה להוסיף משהו בנושא של יסודי וחטיבה. אני שומעת את זה מהרבה הורים ומהרבה תושבים פה, העניין הזה של סלחול של התגה. 8, 8.5, הטרטור הזה של ההורים שצריכים ללכת ולבוא כמה פעמים.
שוב, יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות.
זה קרה בגלל הקורונה, זה מאחורינו הסיפור הזה. 20 שנה היינו פה בשעה
אחת. דנו בזה אחרי הקורונה.
אז בוא נדון בזה שוב פעם,
רגע,
כי הורים
מעלים לא, את זה. אבל זה לא, זה לא הפורום.
זה לא נושא, וזה גם...
ממש
וזה
לא הפורום, זה יש... פורום את נמצאת בפורום בזה. ניהול, בית ספר, בהנהגת הורים.
בהנהגת הורים של החטיבה או של היסודי?
של החטיבה. את רוצה שהיסודי
יתחיל? לא יכול להיות,
זה רוצה שאנחנו נקדים.
לי אין בעיה שהיסודי יתחיל ב-8.5.
אז תבחרי באיזה הנהגה להעלות את זה. אבל אני רק אעדכן אותך, דיינה, אנחנו פשוט דיברנו על זה אז. בעיקר עכשיו, כשיש לנו גם הסעות, זה הרבה יותר מסובך. אחד הדברים שמאפשרים לילדים להגיע מכל קצוות, באמת, יש ילד שמגיע פה, ילד משום.
אני חושבת שקודם כל טובת התושבים, זאת אומרת,
לא, אני צריכה להסתכל על כולם. בדיוק, אני חייבת להסתכל על כולם, זה לא נכון.
אנחנו רוצים שיבואו ילדים.
אבל זה לא הדיון עכשיו, יאה.
אבל אני גם לא רוצה ללכת לבוא ארבע פעמים.
שלהם בגילאים האלה, להכנים מהם עוד.
הוא יכול להכנים
שלא. אני לא יודעת את זה, אבל חלק מהם מסתכלים על העובדה המוגמרת, הורים מגיעים ולוקחים ילדים. טוב. אתם יכולים להגיד עד מחר שתחנכי את הילד שילך ויבוא. כרגע אני חושבת שאם נעשה איזשהו בדיקה, 80% מההורים מגיעים, לוקחים ומחזירים את הילדים.
בסדר, אבל יאללה, גם אם היית גרה ביישוב אחר,
זה קורה.
אבל זה היה תמיד בשמונה.
ילדים מגיעים, לא, מאז שיש שם מגיעים בעצמם, בלי ההורים.
אני פשוט רוצה להבין למה זה כזה, אי אפשר לדבר על זה.
לא, אפשר לדבר על
זה.
זה פשוט.
אני מרגישה שכל השולחן תוקף, כאילו.
לא, לא, דיינה, תקשיבי, יש לנו בעוד שבועיים ישיבה, תעלי את זה, אני מבטיחה שנתייחס. יש מלא נושאים וזה לא הפורום,
אני
רוצה לדבר על זה.
לי יש שום בעיה שסודי יתחיל ב8:30.
לא, להורים יש בעיה. ואז אנחנו את הגנים נתחיל ב8:00, דיאנה.
ואני צריכה להמשיך לעבודה, אבל אני צריכה גם להגיע ב8:30 על חטיבה.
יש ילדים שמגיעים ב8:00
מהחטיבה. מה פתאום, חבר'ה, אי אפשר.
גם אם צריך להעביר על זה איזשהו...
לא, וגם אני אגיד, גם פנינו לכם שאם יש נושאים שאתם רוצים לעלות, תגידו לנו לפני כן, נבוא עם...
אני לא פנו אליי בכלל שיש ישיבה.
מה?
של הנהגת הורים?
לא, אני אומרת שפניתם לכל הפורום הזה, אם יש נושאים שרוצים לעלות.
זה היה באמת. אני רק רוצה להגיד על 5 ימים, תקבלו דדליין מתי אתם מקבלים החלטה. כי יש איזו משמעות לרישום, זאת אומרת, ילדים שרשום שנה הבאה, אזורית רוצים לדעת, אתם באים ל5 או 6, ועכשיו הרישום עוד שנייה. תחליטי שעד סוף החודש, סוף החודש הבא לא קשה, אבל צריך לחתוך את הדיון הזה, כי הוא לא נמשוך אותו יותר.
אני יכולה להגיד לגמרי...
חודש שבא, עוד ישבה לעוד מי מחליט, תחליטו.
נכון. אני יכולה להגיד שגם שאלו אותנו ההורים של המחוננים, שאלו אותנו.
כן,
ברור, הם גם רוצים לדעת.
אנחנו מחליטים, זה משהו שאנחנו נחליט ממש
בזמן הקרוב.
בוודאי,
וגם
הצוות,
מי שרוצה
ללמוד,
מי שלא. גדול מאוד דוגל בזה, יש בעיה קשה מאוד של כוח אדם. וברגע שאתה מוריד את יום שישי ומסמצם את כולם ל5 ימים, אין ימים חופשיים.
לא, 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 זה מקל, החמישה ימים מקל. יש לך פחות פריסה. מורה חולה, יש לי יותר מורים בבית ספר להחליט.
המשרד נותן לרשויות להחליט, והוא די לוחץ על זה. אנחנו ראינו את זה גם במלחמה, את זוכרת. אנחנו ראינו את זה, איך זה פתר את הבעיה של סייעות וגננות ובקורונה את הבידודים.
אז למה אתם לא חושבים את
זה? אז אני אגיד לך, כי זה צריך לעלות מלמעלה, כי בגדול מה שקורה...
ההורים רוצים ביסודי שביום שישי יהיה להם יום
פנויים האלה. לדעתי, שיש פה משפחות שהן גם בחטיבה, כמו שאת אומרת, וגם ביסודי, ואתם אומרים שיש תחושה של גשר והרבה משפחות, אז ברגע שהילד בחטיבה כבר ממילא לא לומד בימי שישי, תהיה זליגה של ילדים.
לא, היום בתיכון, אם יש חצי,
גם חצי בתיכון לא קמים. אז מאיפה את מתחילה להזליג?
יש פיצול.
זה החיים שיש...
ביסודי זה גם עניין של משרד החינוך.
לא,
דיבור רק על החטיבה.
אני אגיד לך מה, הילד בחטיבה נשאר בבית, ההורה הולך לעבודה, הוא יוצא, זה בסדר. ילד ביסודי דורש בייביסיטר, ומיד מחייב שגם... אבל שוב, יש יישובים, יש לי מורים, שאני יודעת לא יכולים לעבוד ביום שישי, כי הילד שלהם, והוא קטן, הוא בגן.
יש, למשל, קצת התפזרנו, בואו ככה נחזור. אז ישראל סיפרה קצת על העשייה, וטלי סיפרה, ואחד הדברים שאנחנו... חייבים להתייחס אליהם והם עוברים בנו בתוכנו, זה כל הנושא של בינה מלאכותית. וזה גם משהו שבבית הספר כבר שנה שלישית, בית הספר לקח על עצמו לקדם, עוד אפילו עוד לפני שהמשרד התחיל והחליט להכניס כלים. ורונית מאור, שהיא רכזת החדשנות של המועצה ושל בתי הספר, מובילה יחד עם הצוותים את כל הנושא הזה. אז חשוב שהזמנו את רונית, גם שתכירו שיש לנו כזאת, יש לנו כזה תפקיד פה במחלקה, במועצה ובבתי הספר וגם בגנים. וקצת ספרי לנו על איך הבינה המלאכותית ככה משתלטת על חיינו גם בבתי הספר.
אז בואו נדבר בכלל על נושא של הוראה פרסונלית ושימוש בטכנולוגיה בבתי הספר. כי זה באמת משהו שאם תיכנסו לבתי הספר, גם ליסודי וגם לחטיבה, אתם תראו שהטכנולוגיה הפכה להיות חלק מוטמע. ילדים ביסודי יושבים עם מחשבים בכל מיני מקומות, כי הלמידה היא למידה מאוד מאפשרת. וילדים למדו בגלל שהצוות מאוד נמצא שם, בגלל שאני תומכת בהם כדי לנהל את הדבר הזה, לאפשר לילדים לגשת אל מקורות המידע, למצוא אותם, לאבד אותם, להפוך למידה למאוד חווייתית. ביסודי יותר משחקית ומתיישבת עם הפדגוגיה הפלידגוגית של בית הספר, ובחטיבה אנחנו עובדים בכלל עם ספרים דיגיטליים. זה אומר שהילדים חיים בתוך המערכת הזאת ונמצאים כל הזמן בין המידע. ואז נכנסה החדשנות המשבשת. כמו שאתה אמרה ונכון, הנושא של הבינה המלאכותית לא נולד היום, אבל היא הפכה להיות מאוד מאוד זמינה, והיא מתחדשת ומתרעננת בצורה שאפילו מפחידה. כי עולות שאלות בחדרי המורים, וגם ברמה אישית וגם ברמה של צוות, של מה התפקיד שלנו בעידן שבו אני שואלת את הבינה ותסביר לי כמו ילד בכיתה ד', והיא מסבירה, אז מה התפקיד של המורה? והיום ניהלנו דיון, וניהלנו לפני שבוע דיון גם ביסודי, כל אחד במקומות שלו, מה אנחנו, איך אנחנו משתמשים בדבר הזה כדי לייצר למידה שהיא מאוד משמעותית. מה התפקיד של המורה בעידן שבו יש לי משהו שמאבד את המידע? אז אני אקח אתכם טיפה אחורה, כשפתאום נכנסה הוויקיפדיה לחיינו, והמורה אומר, לך תסכם על פוטוסינתזה, for example, וילדים מעתיקו מוויקיפדיה. אז מה קרה ללמידה? האם היא באמת עברה דרך הילדים או דרך המורים? איך אנחנו מטפלים באירוע הזה? אז אני אקצר, יש דברים שאני מדברת עם המורים, אני עובדת עם המורים גם בצורה פרטנית, גם בצורה צוותית, גם מלווה אותם בכל אחד מהמקומות, מורידה את סף החרדה מצד אחד, ומצד שני מעודדת למידה שהיא קצת אחרת, כי היא מאוד זמינה בבית הספר, ובאמת תודה למועצה שמאפשרת עם קו אינטרנט ועם תמיכה, כי זה לא ברור מאליו, זה לא קורה במקומות, אנחנו דבר שמדברים עליו, אתם יכולים ללכת ככה, קצת יותר נפוחים, כי באמת קורים פה דברים טובים. משרד החינוך החליט שהחודש הבא הוא חודש הבינה, זאת אומרת שיש אמירה של משרד החינוך לכך שילדים ילמדו להשתמש בכלים האלה, זה אומר שהמורים כבר שולטים בזה. אז אנחנו כולנו בבעתה, אבל אנחנו רגע מנמיכים. לטובת העניין, משרד החינוך יוצר שני צ'אטבוטים, ועכשיו אני רק אסביר את ההבדל במינוחים. כשאני מדברת עם בינה או עם צ'אט GPT, אני מדברת עם בינה שהיא מאוד רחבה, שמחרטטת בביטחון, ונדמה לכולם שזה הכל בסדר. צ'אטבוט הוא מערכת שהיא יותר סגורה, שמאומנת על ידי המורה או על ידי המשרד, ושם כך המשרד יצר שני צ'אטבוטים, אבל גם המורים לומדים לייצר את הצ'אטבוט של עצמו, שהוא נותן מידע ותשובות מתוך חומר שהמורה נותן לו. זאת אומרת, אם אני מעלה לשם מצגות וחומרים, הבינה תדע לענות לי רק מתוך מה שאני העליתי, ולכן המערכת היא סגורה והרבה יותר בטוחה, והילדים יצטרכו פחות להתמודד עם חרטוט בביטחון. מצד שני, אנחנו מלמדים את הילדים לחשיבה ביקורתית. האם כל מה שנאמר לי הוא נכון, או מה אני עושה עם הדבר שקיבלתי, איך אני לוקח את המידע הזה ומאבד אותו בצורה נכונה. זה שינוי של פדגוגיה.
סתירה אחת של השני.
היא אמרה.
אם את מוגחת ובונה להם צ'טבוט שלא חרטט, אז איך את מלמד אותם לחשוב בחשיבה ביקורתית?
זה מה שהיא אומרת, זה לצד זה.
זה לצד, אם אתה משתמש ברגיל, אז אתה צריך להיות מאוד ביקורתי. אם אתה משתמש בסגור, אז אתה יכול לסמוך על מה שזה אומר.
אז למה להשתמש בסגור?
למה להשתמש בסגור?
תלוי באיזה גיל.
תלוי בדיוק.
הכל תלוי גיל. הכל תלוי גיל, ומתי אני מתחיל לשאול את השאלות? מתי אני מתחיל לשאול את השאלות? האם המידע שקיבלתי הוא נכון? האם הוא מדויק? סליחה, אנחנו מדברים ביחד.
למה זה תלוי גיל?
למה זה תלוי גיל? מפני שרמת ההבנה שלי לגבי החומר שקיבלתי, אם המורה אומר, סימן שהוא מדבר נכון, נכון? האם הבינה נותנת לי משהו זה נכון? אנחנו מלמדים אותם לשאול שאלות.
מניסיוני, הילדים מזמן לא חושב שמה שהמורה אומר הוא נכון, ספק אם חשבנו את זה כשאנחנו היינו ילדים, אבל זה נכון לגבי ויקיפדיה, כמו שזה נכון לגבי צ'אט GPT, כמו שזה נכון לגבי ספר בזמנו, כשאני הייתי צריך להעתיק משהו ולא היה גוגל, אז העתקתי מספר. איך אני יודע אם הספר?
אוקיי.
כי הוא מודפס על נייר?
אצל הרבה אנשים כן, אמא שלי אמרה לי, זה כתוב
באינטרנט. לא, הוא שם על ידי משרד החינוך, ואנשי מקצוע עברו.
ואת חינוך, ואת חינוך, ואת חינוך, ויש בזה באמת.
סגור, אבל אני חי בעולם שבו...
למה לסגור?
משרד החינוך, תודה לאל, לא מאשר את כל מה שאני חשוף עליו. אני לא רואה את העניין הזה של לסגור ביתרון. זאת אומרת, בואו נלמד את המשתמש בזה. אני ידעתי למבחן במכוננים, שבוע, לפני שבועיים. נתתי להם מבחן במחוננים, אמרתי להם, תביאו מה שאתם רוצים. GPT זה מה שאתם רוצים. והם השתמשו, תוך כדי המבחן. הכשלו כישלון חרוץ, באמת. הם בחו, בדמעות ממש.
אחד בחה, שניים.
שניים. אבל... אנחנו ברגע שאנחנו נותנים להם כלים מעובדים כאילו, סגורים, מותאמי גיל, או לא מלמדים אותם להשתמש בדברים האלה באמת?
אני אומרת שאנחנו קודם צריכים...
אני חושבת ש...
כמו שאתם אומרים,
אנחנו נכנסים...
ההמצאה עצמה היא פשוט נכנסת לתוך איזה... זה כלי נוסף, זה
לא... לא, אני רגע אסביר, בסדר, רוני?
שנייה. אני אגיד לך, אני אנסה להסביר. זה לא שסוגרים להם את המערכת, מאכילים להם דלי ואומרים רק מפה תאכל, שבעצם כל הבופה נמצא להם לפני העיניים. לא. זה איזשהו כלי של המורה עצמו, למשל, הפסד את השיעור ביום שלישי, כנס בבקשה לבוט שלי, זה כלי לבוט, אוקיי? כנס לבוט שלי, והוא ילמד אותך את השיעור של יום שלישי. זהו, זה כלי הוראתי של המורה עצמו אישי.
אז זה לא ממש AI.
בתוך...
זה ספציפי, זה לא ממש AI.
זה AI כי הוא לומד מה את רוצה ללמוד.
זה AI.
אוקיי, איך ללמד אותך ומה את רוצה.
בוא נכנס להרצאה של המורה לצורך העניין.
אז לא, 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 זה לא, דיינה לא, זה נראה אחרת, אוקיי? נגיד הוא ישאל אותך, למשל, אם אני אפתח בגוגל, אני עשיתי הרבה ניסיונות פשוט לא מזמן, סיפרתי לרוני. אם אני אשאל בגוגל שאלה, גוגל יענה לי, נכון? אבל אם אני אכנס לבוט הזה שהמורה אימן אותו ללמד את השיעור...
גוגל הוא לא עונה, הוא מנוע...
לא משנה, הוא ייתן לי תשובות, הוא ייתן לי דברים.
מידע.
מידע. הבוטים האלה יכולים ממש to teach you, זאת אומרת, מה לדעת, הוא ישאל אותך את השאלה מפורקת יותר, אוקיי? מה אתה חושב ש... ומה אתה זה? ונותן לך רמז, כאילו הוא ילמד, הוא יעשה איתך תהליך למידה,
אבל כל כולו מתוך האינפורמציה שהמורה
הכניסה.
בגלל זה במשרד שאת, את מנהלת איתו שיחה.
תהליך הוראה, סליחה, תהליך הוראה. אבל מתוך החומר של המורה, זאת אומרת, הוא בסך הכל עוזר מורה בתוך הקלאסרום של המורה. זה הסיפור, ברור שאתה לא יכול לתת דלי ולהגיד, במקום לאכול מהבופה, אתה חמודי, תאכל רק מפה, ואנחנו נסגור לך את העיניים.
אני חושבת שאני צריך... להבחין. אם את רוצה לתת להם כלי עזר למידה על מקצועות...
על זה מדובר.
זה בסדר, זה נקודתית, זה בסדר. הם צריכים להבין שזה לא בינה מלאכותית.
נכון, זה לא.
עכשיו זה כלי עזר שהורה שנתנו לו כי הוא הפסיד, כי חומר, כי איבדו לו את החומר, כי עשו לו את החומר, זה בסדר. מה שאומר רמי, והוא צודק, אם אנחנו לא נלמד אותם יום
מכיתה א',
להשתמש בבינה... אנחנו רק מדגנגים את קצה הקרחון.
נכון.
כשהם יהיו בשוק העבודה, זה בכלל לא יכול
להיות. לא רק בשוק העבודה, חבר'ה, הם נתקלים. הרי בסוף, הבינה המלאכותית נמצאת פה. הם משתמשים בה.
לא, אבל הם יצטרכו לדעת איך
להם. הם לא מחכים לנו.
רגע, ומה שהם לא יודעים,
והם לא יודעים
להבחין מתי זה שטויות. הם מקבלים את הפוש הזה, הם קוראים אותו כולם, הם חיים בפוש, לא יודעת מה הם יודעים. על חטופים,
אז חצי מהמבוגרים לא יודעים להבחין.
חבר'ה, הם רואים סרטונים שלא אני וחלק גדול מכם בחרנו לא לראות, הם ראו.
לא, אבל אני יכולה לומר, צריך כמה שפחות לסנן להם דאטה, כי הם חייבים למאמן את השריר של איך יודעים להשתמש בתקינה האלה.
אוקיי, אז אני רק כאילו ארוז את הדברים
כלי נושך, זה סבבה,
אבל זה לא דבר מתביא. אבל רק אמרה מה המשרד עושה כרגע.
בדיוק, זה מה יש. זה הדברים שיש במשרד.
אני לא אמרה מה נכון, מה לא נכון. שהמשרד הולך לסגור את החומר ולצמצם ולא לתת חופש שדעה. זה כאילו לא מפתיע אותי.
אבל עמי עלית על זה מאוד יפה.
אנחנו עוד לא התמודדנו עם טלפונים סלולריים.
עמי, זה המשרד.
המשרד עוד לא הגיע לזה.
אוקיי,
אבל
זה
חוץ מהבוט יש עוד כלים, עמי שהם כלים יותר...
לא חוסר,
אז אני רק אוסיף ואסגור את הסיפור שמבחינת המשרד, כיתות א' עד ג' יבינו מה זה הרעיון הזה בכלל, כי הם עדיין עסוקים ברכישת הקריאה והכתיבה, והם מבינים את סל המושגים שמלווה את הדבר הזה. כיתות ד' עד ו' מתנסים בתוך מערכות סגורות יותר, בכיתות החטיבה בכלל החלטנו ללכת על הנושא הערכי ומה אנחנו יכולים לפתח באמצעות הכלים שעומדים לידינו. היום התחלנו איזשהו תהליך, יהיו ימי C מעניינים, שכבה ז' למשל שאני ישבתי איתה היום, בוחנת איך אפשר לשלב בינה מלאכותית בעבודת השורשים ולראות את העני עתידי. אז הולכים לצאת תוצרים מאוד מעניינים, וזה לא במערכות סגורות אלא במערכות שמאפשרות באמת עיבוד ויצירת איזשהו חזון עתידי. החטיבה עדיין מגבשת את היזמות שמשתמשת בכלים האלה כדי להכניס מבחינת הנוכחים כאן, הדברים נמצאים על השולחן לא מעכשיו, אם משמשים ככלי עוזר הוראה לייצר פרסונליזציה טובה יותר בחינוך ובהוראה בבתי הספר בצד המורים, ועכשיו אנחנו גם בוחנים מהם הצעדים הנכונים לשתף את התלמידים, ואיך עושים את זה יד ביד עם ההנחיות של המשרד.
אני רוצה להגיד עוד משפט לגבי זה.
משפט.
כן, זה כאן, בסדר? ה-AI פה, אף אחד לא שאל אותנו. זה נמצא, הילדים יודעים הרבה פעמים יותר טוב מאיתנו. איך עושים מה?
זה בוואטסאפ. את מקלידה או את כותבת?
אני יודעת, אוקיי? והשאלה שלנו זה לא מה לחשוף להם, אלא באמת, איך ללמד אותם להשתמש בזה בצורה אחד מוסרית, שתיים ביקורתית. זהו, זה התפקיד שלנו. כל השאר הם יגלו לבד.
נכון.
נכון רק משפט?
נכון. וגם המורים בונים איתם מבחנים, הם גם נחשפים לאתרים ולבינה מלאכותית שהם לא בפיקוח, זה אתם לא שומעים, אבל כל הקלאוד והג'ימי.
ברור.
שזה לא רק הסגורים. אבל המשרד הוא משרד החינוך, כשמו כן, הוא אמור לתת כלים שהם כלים שיש עליהם בקרה, עין.
כן, יאללה, בואו נמשיך הלאה.
הלאה, אז תודה רבה לרונית. ואנחנו עוברים ככה, עולים קצת, ואנחנו עוברים ככה לאליאב שיסבר בקצרה. למה? את הולך, הקשבנו לך, תקשיבי לאחרים, שבי.
סקנה, היא מהבוקר איתנו.
ביי,
ביי, רוניתי, תודה.
ביי, רוניתי. אליאב, בבקשה.
אבל זה רגע טוב לכולם, אליאב צפני, מנהל יחידת הנוער. כך רגע כללי. בסביון יש לנו 538 בני נוער, משכבת זין עד שכבת י' ב',
זהו?
כן.
מה אמרתי דייה?
אמרנו בהתחלה, תתחילו לעבוד.
תורמות שלי עשיתי.
אז ככה, אז אני אגע במה קורה במרכז הנוער ומה קורה במחלקת הנוער, קצת מיקרו ומקרו. אז מרכז הנוער, אני נמצא כמנהל היחידה שנתיים. הוא התחיל כבעצם מענה לבני הנוער שלא נמצאים בצופים, שלא נמצאים בחוגים, שפחות יש מי שרואה אותם ומי שנמצא איתם. וככה הוא התפתח באמת בשלבים, ואני חושב שהיום הוא נמצא בשיא של הפריחה שלו. ספרנו בחודש דצמבר מעל 120 נערים ונערות שונים שהגיעו למרכז הנוער רק בחודש דצמבר. כמובן שיש המון חבר'ה שמגיעים מספר פעמים בשבוע, יש פה הורים של כאלה שמגיעים יותר מפעם אחת בשבוע. יש המרכז גם אפשר לחלק, הרבה דברים שאני אגיד היום התחלקו לשניים, אבל גם בתוך המרכז יש לנו את הפן הלימודי ויש את הפן החברתי. אז בפן הלימודי יש לנו באמת עוד שניים שעובדים איתי, את יאיר ואת יונתן. יונתן הוא עובד במועצה ויאיר הוא בן שירות שגם נמצא גם בחטיבה וגם אצלי במרכז הנוער.
גם יונתן נמצא גם.
גם יונתן גם וגם כמובן. ובעצם מה שאנחנו עושים מבחינת משרד החינוך מוגדר המענה השלם, שככה אנחנו מלווים את הילדים מבית הספר למרכז נוער, רואים אותם גם בבוקר, גם אחרי צהריים, אני גם הרבה נמצא איתם בצופים, שאני מגיע לבקר שם, יש לנו כמה שיתופי פעולה ביחד. אז הילדים מגיעים, יש בתוך המרכז נוער, משתדל כל הזמן לחדש כמה שיותר ולהביא את הדברים הכי זה, אם זה המשחקים הכי מעודכנים, ואם זה באמת הרמה של התכנים, ובאמת כאילו מבחינת מספרים זה גם אנחנו מטפסים, אבל גם דברים שקורים במרכז נוער זה דברים שדווקא מפתיעים הרבה אנשים, כי באמת פתאום את יכולה לראות קבוצה של ילדים שמגיעים ומשחקים מונופול, כמו פעם, או כמו ביום כיפור, שזה כמעט ולא נראה. ופתאום המשחקים כמו מבוכים ודרקונים חוזרים, ויש לנו קבוצה של יאיר מעביר באמת ברמה מאוד מתקדמת, והכל באנגלית.
שגם זה התחיל בבית ספר.
וגם זה התחיל בבית ספר. והחבר'ה של המחוננים כבר מגיעים, התרחבנו, אם זה היה שנה שעברה, סוף שנה שעברה, אז בעיקר היה ט' וי', כי ט' היו שנה שעברה שכבה חזקה בחטיבה והתחברנו אליהם, אני ויונתן, ועלו ליוד. אז השנה זה כבר באמת מזין עד י' א', המון 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 ילדים. מעבר לפעילות השוטפת, יש לנו את הסדנאות שאנחנו מקיימים, אם זה סדנאות בישול בכל מיני סגנונות, שבוע הבא יש לנו סדנה בסגנון איטלקי, וגם by the way זה בחינם לילדי המילואימניקים. סדנאות של עיצוב ששבשים, סדנאות נגרות, באמת מנסים סדנת קרב מגע שאנחנו עושים בשיתוף פעולה עם פוקוס, ועוד עוד עוד שיתופי פעולה בנוסף מלבד הסדנאות שאני עושה עם בית הספר ועושים עם הצופים, אם זה הרצאות להורים, אם זה הרצאות בתוך בית הספר, אם זה משהו שאנחנו קוראים לו חגיגה ישראלית בשיתוף פעולה קבוע ממש מסורת כל שנה בין יום העצמאות ללג בעומר. בגדול יש פעילות רחבה, משתדלים. עוד נושא אחרון זה גם הנושא של המעורבות חברתית שאני אחראי עליו בסביון, אז גם בני הנוער, יש לי קבוצה עם כ-30 בני נוער שלא נמצאים בצופים ולא עושים מעורבות חברתית במקום אחר, אז באמת משתדל לנתב אותם לדברים כמה שיותר טובים. השנה כבר התחלנו, יש אחד הנערים, הוא בעצם עובד בצמוד לאישה מבוגרת ועוזר לה בכל העניין של תפעול הטלפון האישי ודברים יותר טכנולוגיים. יש עזרה באירועי המועצה, יש באמת הרבה...
יעל,
עידן,
אתם רוצים להוסיף משהו על
הצופים?
אתם מכירים אותם, אנחנו
ממשיכים. תחזרי על הנאום, היה טוב
בפסטימן. יעל, החדר שעשיתם של השביעי באוקטובר, זה היה פשוט הדבר הכי מטורף שראיתי בחיי. זה היה כאילו, לא יכולתי, אמרתי איך מפרקים את הדבר הזה, צריך להזמין את זה בכל הארץ.
זה יותר יפה המופע. אז כמו שאתם מכירים, אנחנו ממשיכים בעשייה האיכותית שלנו ופעילים בכל מקום עם שיתוף פעולה עם המועצה והנוער. ראיתם את הפסטיקנה שזה עשי. עכשיו יש לנו רגע איזה רגיעה, ממשיכים
בפעילות.
שבוע רגיעה, וממשיכים.
לך יש רגיעה, אני
כבר... יש להם רגיעה, כי אנחנו בטיולים שנתיים בשבועיים הקרובים.
אפילו ביחס לשנה שעברה, תמיד היה, המועצה תמיד הייתה קשובה לצופים, אנחנו מרגישים בשנה האחרונה ובחודשים האחרונים, את התמיכה עוד יותר, ואת העזרה, ואת השיתוף פעולה, ואת השימוש בבית ספר, ואנחנו בקטע הזה, אני חושב ששיתוף הפעולה, גם בזכות עירייה וגם בזכות באופן כללי כל מי שמעורב פה, וזה בא לידי ביטוי ממש.
תגידו, מישהו מהכיתה מחוננים מגיע לבית צופים פה?
אחת.
מהאזור?
לדעתי כן,
בכיתה ז' לדעתי. יש מהאזור, אני לא יודע כיתה מחוננים, אבל יש מהאזור, כאילו לא מסביון ש...
לא, לא, אני חושב ספציפית, כי הם חדשים פה ורוצים לשלב אותם לשכבה, וזה חלק מה...
דרך כלל לא הולכים בערים שלהם.
כי הם הולכים לצופים שם, צריך שיש כמה שהתלבטו, כן, ללכת לפה או לשם.
זה גם עניין של תהליך, זה לא איך שהם מגיעים לכיתה ז', הם ישר ייכנסו לצופים, הם יתחילו לראות את זה ולהתחבר תוך
כדי. פתחו בוודאי, פתחו בוודאי, יש גם ילדה אחת שהולכת, אבל אחת. אחת שעפה על זה והולכת, והיא מאוד רצתה, היא הראשונה שרצתה הרי להשתלב.
אבל טלי, זה כמו הילדים של מגשימים, הם לא באים לצופים של
סביון.
חלק כן, חלק כן, זה מאוד תלוי, תקשיבי, זה תלוי אם טוב להם במקום שביישוב שלהם והם מקבלים מענה. והם רוצים... לפעמים הם באים והם אומרים, אני, יש לי את המעגל שלי ואני לומד פה, ולפעמים אומרים, המעגל סבבה, אני רוצה להיפתח.
אגב, בנושא הזה באופן כללי, כי דיברנו כמה פעמים על הפרו, עלה פה רעיונות של התערבות בחדר
המיטות של האנשים
או דברים זה, נפחק. מה אנחנו עושים בקטע שהשכבות הולכות וקטנות כזה שהבית ספר שלנו יישאר חזק ורובי כמו שהוא?
בגלל זה, בגלל זה, אנחנו
מגנים. למה? אבל למה אנחנו עושים את זה בכוח? למה לא פשוט לעבור
לגלי
תיקה?
בגלל
שאנחנו
מביאים את הירידה מספר...
לא, אבל אם אנחנו הולכים ומדלדלים, אז מה...
שנייה, אני רוצה, זה חשוב לי דווקא שאת
את כל רגע. באיזושהי צורה לחזק את הבית ספר.
בגלל שאנחנו הבנו שמספר ילדים הולך לפופיירים, אז אנחנו הבנו שאנחנו חייבים ילדים מבחוץ. וזה היה השלב שבו פתחנו קודם את החשיבה לילדים מבחוץ. ולכן להגיד, הנוחות שלנו היא יותר חשובה, זה לא מדויק, אם אנחנו לא נעודד הגעה של ילדים מבחוץ, יסגרו לנו את הבית ספר. אנחנו נהיה במספר ילדים שלא מצדיק בית ספר. ואז לא יהיה לנו את הלא נוח שלה, בין 8-8.5, אלא לא יהיה לנו בית ספר. הילדים מבחוץ, אנחנו צריכים אותם. הם לא עושים, כאילו, הם
עושים. מה איתך? אבל בואי תסכימי איתי.
חייבים להזדרז. באמת, אתם חייבים להזדרז. אני כבר אתחיל את עבודה, מה קורה
איתכם? של פתיחת בית הספר, החטיבה, לילדים מבחוץ, נבע מזה שהבנו שאנחנו, התמיכה האורגנית שלנו לא...
לא, היא גם לא תהיה, בואו, סטטיסטית אנחנו רואים, אתם מדברים על לידה עד 3, 40-50 ילד בשכבה, זה כלום. אם זה לא יטופל גם ביסודי, אז אנחנו נהיה בבעיה.
אז פתחנו,
אנחנו
פתחנו את זה.
מהגן.
אנחנו עכשיו בשירות, וגם
בפרסום,
בכתיבה.
מצוין,
לא,
סבב.
אני יכולה להגיד,
אנחנו קטנים בכיתה בשנה הבאה.
קצת מתבזרים גם בכמות האנשים שמקשיבים, אבל בואו רגע.
לא יהיה לנו בית ספר.
אחרי המשמעות פעילים. יתחילו ללדת
בחטיבה. אור, נכון, הורדתי לילודה. דיברנו היום על זה שחינוך מיני, אנחנו שמים את זה בלחות, זה נובע מלאכותית השינוי חינוך שבאמת. אז יכול להיות שזה ייתן מענה. נכון?
בואו, חבר'ה, 7:30 כבר.
בדיוק, הם התחילו את הפרקטיקה בפברואר בבינה המלאכותית. במרץ נלמד מניעה.
אנחנו נהיה סגורים ומסוגרים עם עצמנו, זה פשוט ייגמר. אם נחשוב כל הזמן כל מיני כאלה מושגי סביון, סביון, סביון.
יש לנו שם שתכף נגיד לשתם עשרה שעות. נצטרך להסיע לייעוד.
טוב, כן. זה לא נקרא עבודה.
מוטי, יכול גם לשים לנו פה מיטות. אבל מה שאת... אני מתחברת...
זה לא מוסרי.
תקשיבי, השתפרנו עם הכיסאות ועם המערכת.
אה, זה כיסאות חדשים?
כן. אני מתחברת למה שעידן אמר. טלי, טלי, תהי איתי. אני מתחברת למה שעידן אמר, ולכן מה שה... וגם מה שמוטי אמר, שאנחנו יותר יורדים ויורדים למטה להשקיע, ואנחנו רואים שיש הרבה מאוד בקשות, של ילדי הגנים הפרטיים, שבחלקם הגדול לא שלנו, להמשיך אצלנו. ולכן כבר מלפני כמה שנים פתחנו את שערי מערכת החינוך גם בפני הגנים, ולפני שנתיים ביסודי, ולפני 5-6 שנים את החטיבה. ואני יכולה להגיד משהו ושלא יצא מפה, השם של החינוך בסביון מאוד מאוד יוצא בבקעת אונו, ואנחנו מקבלים הרבה מאוד בקשות מהיישובים מסביב, עד כדי כך שיש עיריות שאמרו, תמי, מה קורה? כאילו, בואי, זה ילדים שלנו, ואתם לוקחים לנו. ואנחנו בגללכם צריכים לסגור גנים ולצמצם, כי פתאום הילדים שלכם נמצאים אצלנו.
ועדיין, אבל את רגע, המצאים, אני מבינה.
הילדים שלכם...
את לא יכולה לדעת.
אבל חד משמעית, אם זה חייב להיות תוכנית אסטרטגית של שנים קדימה, כי השכבות...
נכון.
מצטמצמות באופן דרמטי. סביר להזדקנת, זאת עובדה, אין מה לעשות.
נכון. כמו שקרוב
יישובים של צעירים, שאין לך איפה
להיות
כבר יותר.
ללא קשר לפיצוי.
אנחנו לא בוועדת נדל"ן.
וגם זה מאוד עוזר לנו לאינטראקציה בין הילדים. אנחנו יודעים שהילדים של סביון הם מגיל לידה עד כיתה ט' נמצאים ביחד. ילד או ילדה שלא מסתדר או שקשה לו חברתי, אין לו לאן ללכת, הוא עוזב. ולנו מאוד חבל.
זה עשינו את החיבור בין הגנים כדי להרחיב להם.
נכון. אז אני עוברת איתכם הלאה מהר. ככה, יש את הוועדה למיגור אלימות סמים ואלכוהול, שזה בגדול ועדה של המועצה. מי שמובילה אותה זה דנה פינס, הסגנית של מוטי. אנחנו חשבנו לנכון כן לעדכן אתכם, כי יש דברים שנוגעים בילדים שלנו ובנו. אנחנו הוצאנו לפני חופשת הקיץ אלון שבו מסביר להורים ולילדים ולצוותי החינוך איך נערכים לקיץ, כל העניין של הסתובבות בגנים ואלכוהול ומסיבות ובריכות. וגם היה, זהו, ואת זה אנחנו הוצאנו, את זה אנחנו הוצאנו לפני הסילבסטר, כתוצאה ממספר מפגשים שעשינו כאן, ומפגש מיקויים שראינו, גם דרך אליאב, גם דרך המשטרה, גם דרך אבי הקבט, גם דרך בתי הספר, במה נתקלנו. אז כל הנושא של קורקינטים חשמליים ורכבים ממונעים שהילדים שלנו נוסעים פה בניגוד לחוק, והורים נותנים לזה גב. וגם כשאנחנו באים ומתעמתים איתם, אז נוצר גם איזשהו ויכוח, אנחנו צריכים להכניס את המשטרה, שילדים באים ומכנים ממש בניגוד לחוק ליד בית הספר.
הייתה עכשיו ביום שישי איזה תאונה, לא?
כל הנושא של הימורים, שראינו שהילדים שלנו משתתפים במסיבות הימורים, ולפעמים אנחנו ככה מגלים שפתאום נגנב כסף מהארנק של האימא, כי... פתאום האימור עלה, והילד לא החזיר את הכסף לבן אדם שהוא חייב לו, ואז זה יוצר גם אלימות וויכוחים ואיומים. ראינו את כל הנושא של הילדים שמשתמשים בסטיקרים של הוואטסאפ בנושאים מאוד משפילים, וגם לפעמים בנושאים מיניים, פורנוגרפיים. וכל העניין של שימוש באלכוהול מתחת לגיל 18 במסיבות של המסיבות של סביון ששמן הולך לפניהן, ולפעמים גם ראינו שיש גם כסף, הילדים גם דורשים כסף כדי להיכנס, ואנחנו מאוד ביקשנו שכשיש מסיבה כזאת אז שיהיה מבוגר אחראי, כי החוק חל עליו. אז זה מה שהדענו עליו בנושא של הוועדה למיגור אלימות וסמים. נושא נוסף שבו גם ככה חשבנו שהוא מאוד נכון, וראינו שיש בו צורך, זה עלה גם מהצוותים החינוכיים, גם מהורים, גם משיחות עם תלמידים, גם בכלל בכל מה שקורה בחברה ובמדינה, כל הנושא של החיבור למשרד לשוויון חברתי, לא לעומדת בראשו אלא לתכנים שאנחנו צריכים להוביל, ולכן פתחנו לפני כחצי שנה את יחידת הלהט"ב, שאנחנו נתחיל קודם כל במה שמתחייב, זה להוציא סקר לתושבים על עמדות, וזה סקר שהוא סקר מדורג לאנשים שהם מהקהילה ולאנשים שהם לא מהקהילה
שרוצים להצטרף,
ואולי אנשים שרוצים להצטרף.
זה
נקרא מיפוי צרכים, כדי לראות מה הצרכים שלנו כקהילה.
לא על מה
עמדתם. כן, זה היה נשמע כאילו מה עמדתם.
לא, אבל מיפוי צרכים, אבל גם שואלים על עמדות. האם נתקלת, האם נפגעת, האם זה הכל אנונימי. כדי לחוש...
נתקלת נגיד במורה שהוא...
או בבית, או היה לך קשה לצאת מהארון, איפה אנחנו יכולים...
האם יש פה עמדות שזה משהו שצריך להתייחס אליהן, למשל?
כן, בדיוק. זה סקר מאוד רחב, וכשנקבל את המסקנות ואת ה... סליחה, שנקבל את התוצאות, אנחנו נבנה סקר לכל התושבים בשבוע הבא. בגדול זה מגיל 18 ומעלה.
אנחנו עושים את זה בצורה אחרת.
תראי, בגדול התפקיד, המשרד הזה מדבר לצעירים ומעלה. מכיוון שאנחנו קטנים, גם חשוב לי היה לקחת חלק בזה, אז זה נכנס תחת החינוך, ועם החינוך אנחנו נעשה מהלכים אחרים. אנחנו נעשה את זה יותר גם עם הצוותים, יותר עם ההורים, יותר עם הצוות הטיפולי. זה גם סקר שלילדים קצת יהיה קשה לענות עליו, כי לא כולם נתקלו ב... כן, אבל כרגע אנחנו נתחיל מסקר שאנחנו נקשיב לצרכי התושבים הבוגרים יותר, ומשם אנחנו נרד.
לפי מה שאני שמעתי בהפסקה בבית ספר, חצי מהילדים בבית ספר בקהילה.
נכון.
נכון, נכון, מקללים. נכון, 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 נכון.
זה אחד הדברים הכי כואבים. יש שני דברים, דרך אגב. קודם כל, 10% מהאוכלוסייה שייכת לקהילה. משום מה, אף אחד לא יוצא מהארון, לפחות לא בחטיבת הביניים.
לא, לא, התכוון.
זאת אומרת, כנראה שיש פה איזושהי הסתרה עדיין. נכון. אבל זה במקומות אחרים זה עובר שינוי. במקומות אחרים כבר יש שינוי, פה עוד אין שינוי, והשאלה היא למה.
אוקיי. שוב שברני.
זה נכון.
תמיד ההורים לסדנת אלכוהול הזאת, משישי לרוקר לילדים.
באים לבירה, אז
מה? ו... וה100% מההורים זה לא ילד שלי.
כן, בסדר.
והנושא האחרון שבאמת ככה התחלנו בו, התחלנו בו השנה, ואנחנו גם נסיים אותו השנה, כי אנחנו לא מתכוונים למרוח אותו, זה הנושא של תקשורת מכבדת ומקרבת. לפני כשנתיים ככה דנו פה גם בוועדת החינוך וגם יחד עם הגורמים במועצה, ואמרנו מה הם האתגרים והמורכבויות שאנחנו רואים פה בקהילה, כי בסך הכל זו קהילה טובה מאוד, מעורבת, חיובית, אנחנו לא רואים פה מקרים של אלימות, גם בקרב הילדים, גם בקרב הורים, אבל אנחנו כן רואים התנהגויות לא מכבדות של המבוגרים בקהילה, כלפי צוותי החינוך, כלפי ילדים, כלפי עובדי המועצה. והיה חשוב לנו לשים את הנושא הזה על השולחן, אבל בצורה מקצועית. וככה שברנו את הראש למעלה משנה איך לעשות את זה. והאם הקהילה בכלל תשתף פעולה? והאם זה בכלל מעניין? אמרנו כולנו, אנחנו יודעים במחלקה לעשות את זה, אבל חשבנו רגע לקחת זום אאוט ולחבור למישהו מקצועי, שגם ידע לנתח את זה מקצועי, כי לפעמים כשאתה מעורב, אז אתה לא רואה את כל, את כל המפה, והלכנו ובדקנו בחוץ מי יכול לעשות, וחברנו בסופו של דבר לחברת Safe School. זו חברה שנותנת תכנים ומענים פדגוגיים, חברתיים, רגשיים, מאוד מאוד טובה, שעושה את זה בבוקר עם צוותי החינוך, עם התלמידים, וגם עם חומרים להורים, שאני מקווה שאתם מקבלים. ובנינו איתם תוכנית. בנינו איתם תוכנית של שלושה מעגלי שיח, שבה אנחנו מעלים את התכנים האלה, שומעים את ההורים, שומעים את הצוותים, מ-0 עד 120. כלומר, הזמנו את כל הקהילה, כולל החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, ויצרנו תוכנית. יצאנו לדרך, יחד עם ליאת דותן, היא פסיכולוגית ארגונית שמלווה, חינוכית ארגונית שמלווה אותנו. אנחנו מאוד מאוד לפני כל מפגש יושבים כמה שעות כדי לדייק את מה שאנחנו רוצים, כי בסך הכל זה לא עתק הדבק, זה בדיוק מה שקורה כאן. חשוב לשמוע מה שקורה כאן ולא ביישובים אחרים. וכמו שאמרה לי, אנחנו מאוד 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 התרגשנו לראות את כמות ההורים והתושבים והתושבות וצוותי החינוך שהגיעו. גם התרגשנו בפעם השנייה, כי זה הראה לנו שהפעם הראשונה הייתה מוצלחת ואפשר להתקדם. ואחרי הפעם השנייה, תמירוש, בבקשה, תעביר לשקופית האחרונה, ברשותך. ואחרי הפעם השנייה, כאשר כבר יצאנו עם תובנות של מה הצוותים יכולים לעשות בשעות הבוקר, והמאמנים והמדריכים, גם בצופים וגם בחוגים ובספורט, יכולים לעשות. אנחנו כהורים, איך אנחנו יוצרים תקשורת מכבדת, קודם כל בקרבנו, איך אנחנו לא נותנים להתלהמות בקבוצות וואטסאפ, בקבוצת אמהות סביון, או אני לא יודעת מה, בחוג, או בגינה, או בבית, איך אנחנו מלמדים קודם כל את עצמנו, איך לנשום עמוק ואיך לפנות, ובאיזושהי צורה, ואחר כך איך אנחנו מעבירים את המסרים האלה לילדים, איך אנחנו הופכים להיות קהילה שמפגינה תרבות של אכפתיות, איך אנחנו קודם כל שגרירים של רצון טוב, איך אנחנו מעצימים את הטוב ולא נותנים מקום לביטויים הרעים או השליליים, איך אנחנו מושכים למעלה, וככל שאנחנו נפגין יותר טוב, ניתן מקום יותר לטוב, הקולות השליליים, הלא טובים, המתלהמים, המסיתים, ירדו וירדו וירדו.
שהם המיעוט.
נכון, שהם תמיד המיעוט, אבל הם תמיד היותר עושים רעש. ואיך אנחנו...
זה לא שהם עושים רעש, כמו שהרוב שותק.
גם נכון, גם נכון. נכון, שני הדברים, נכון? נכון, אז איך אנחנו מעלים את הקולות הטובים, ונותנים להם יותר ביטוי, גם בקרב הילדים, גם כלפי צוותי החינוך, עובדי ההוראה ועובדי המועצה, ובסופו של דבר גם בינינו, כי בסך הכל זה יוצר גם חיכוך בין ההורים. ואנחנו לא רוצים את זה, אנחנו קהילה מאוד מאוד קטנה וחשוב לנו, במיוחד שאנחנו רוצים שגם יבואו לפה משפחות חדשות, ואנחנו יודעים שבמעגלי השיח העלו משפחות חדשות את הקושי שלהם בלהשתייך, בלהיות מעורב, וחשוב לנו שהם יהיו חלק, ושהשם של הקהילה בסביון תהיה קהילה שמקבלת, שמכילה, שהיא קהילה טובה, שכדאי לבוא ולחיות כאן.
גם לטובת שימור צוותי חינוך.
נכון, 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 נכון. להביא ילדים חדשים.
לא רק ילדים, גם הורים.
גם הורים, ההורים יביאו את הילדים.
לא, מורים.
מורים, גם מורים, נכון, נכון, נכון.
וגם בכלל שיהיה לקהילה הזו.
נכון, שמורים לא יחששו.
מהורים.
כן, מתגובות של הורים ומה... אירועים שקורים ויגידו לסביון אנחנו לא...
יש קצת שינוי בשנה האחרונה ביחס של ההורים והקהילה כלפי צוותי הוראה? אתם מרגישים איזשהו? או שעדיין אותה תחושה?
אני אומרת את זה, אמרתי את זה גם אז שדיברנו על זה, אם מישהו זוכר. אני לא חושבת שיש פה, אני עבדתי בבתי ספר אחרים, יש פה קהילה טובה מאוד, כמות ההורים, ויש תמיד הורים כאלה. שהם מה שנקרא ההורים הקשים, הבעייתיים, המציקים, אלה שאני יכולה לספור אותם על יד אחת, וזה קיים בכל בית ספר. לפעמים שומעים אותם יותר, לפעמים שומעים אותם פחות, אבל בסך הכל מדובר בקהילה טובה.
נכון.
אנחנו רוצים להפוך אותה לטובה יותר,
לא, נכון.
אבל מדובר בקהילה טובה, ואני אומרת את זה גם למורים דרך אגב, כי לפעמים כל כך קל לבוא לסטריאוטיפ הזה ולהגיד, זה ככה, כי זה כאן, כי הם כאלה, כי הם כאלה. לא. תספור כמה כאלה יש לך. בואו.
נכון, אבל אנחנו רואים את זה קורה
ממש יותר. ממש
קטן. כן, אבל כן היה לנו בחצי שנה אחורה, כן היה לנו כמה אירועים פה שגרמו גם לצוותי חינוך להירתה. ואני חושבת שבחודשים האחרונים יש שיפור.
אני חושבת שגם כשאנחנו נטמיע פה שפה של תקשורת מקרבת ומכבדת, זה קצת ייראה אחרת, אני חושבת שזה כבר קורה. בשיחות שלנו עם הורים, אנחנו, לפחות עובדי המועצה, משתמשים בביטויים האלה, במושגים האלה, וגם אומרים, היית במעגל שיח, האם באת דעתך בנושא הזה, איך טיפלת, הגעת, כן, שמעתי, לא הייתי, אני מבטיח שאני אבוא, כאשר יוצרים איזושהי שפה בקהילה, אז זה גם מוריד קצת את ההתנגדויות וקצת יוצר תקשורת אחרת.
רק שזה יהיה הדדי.
מה זאת אומרת?
אנחנו רוצים לייצר שפה בקהילה, את אותה שפה נייצר גם בבית ספר וב...
בוודאי, בוודאי, בגלל זה הקדמתי ואמרתי שזו תוכנית שמתחילה מהבוקר ויורדת למטה. בגלל זה אנחנו כולם מגיעים, זה פתחנו את זה, זה לא רק בבתי הספר. אבל מי שמוביל את זה דיאנה זה המבוגרים קודם כל. זה קודם כל המבוגרים, ואחר כך הילדים. כי כשילד שומע את אמא שלו מדברת על הסייעת, או על הצהרון, או על בית הספר, או על המנהלת לידו, הוא גם משתמש במילים האלה. הוא גם יבוא ויגיד.
ואנחנו שומעים את זה.
והם שומעים, אמא שלי אמרה שאת לא...
כן, מה אמא שלי אמרה?
אוקיי? אני לא אתן דוגמאות קצת יותר קיצוניות. נשמור על הכבוד, אבל אנחנו רואים את זה. אנחנו רואים את האיומים, ואנחנו רואים, ואנחנו שומעים את זה גם. מי את בכלל? יורדים גם לרמות מאוד אישיות, אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה. וזה לא תמיד קיים בכל בתי הספר. אז חשוב לנו כן לעבוד כאן על הקהילה בנושא הזה, כי קודם כל השינוי, הכי קל זה הילדים. אבל קודם, יותר קשה זה אנחנו. זה אנחנו. אני רואה איך מתבטאים, איך מסיתים ואיך מתבטאים כלפי צוותי חינוך, בקבוצות של אמהות סביון, בקבוצות של ההורים, וזה חייב להיפסק. כי אחרת לא יהיה שיח משותף, זה יהיה אנחנו ואתם. וזה משהו שאנחנו חייבים פה להטמיע, במיוחד בקהילה הזאת שהיא קהילה טובה, היא קהילה חזקה, היא קהילה מעורבת, היא קהילה דעתנית, אבל זה צריך להיות ממקום של טוב.
קודם כל שיח ישיר, לא לדבר
בדיוק.
עם מישהו באמצעות חיצה, אלא לדבר איתו.
נכון. אז יצאו, רגע תמיר, יש עוד קופית?
אני רוצה לומר עוד משהו, תמיר, לגבי הנושא דווקא. זה... אנחנו חווים עכשיו את הורי שכבת א', אוקיי, שהרבה זה גם הורים של ילדים בחורים, אז אולי זה גם קשור, שיש התנהגות שהיא לא מכבדת הרבה פעמים מול הצוות. אנחנו עושים אתכם את העבודה ביסודי, ואז לחטיבה הם מגיעים סבבה.
זה נכון, זה נכון.
חלק יותר, חלק פחות, בואי.
נכון, ככל שהילדים יותר גדלים, ההורים פחות מעורבים.
נכון.
אז אנחנו רואים את התופעות האלה יותר בגנים, יותר ביסודי.
לגמרי, ועוד פעם, אני אומרת, יש דברים שבאמת, בואי, הייתי שותפה לחלק גם ששיתפתי אותך, שזה המזעזע. אבל שוב, אני מסתכלת, אני אופטימית.
ברור.
ואני מסתכלת על החצי המלא.
אם היינו אופטימית, לא היינו עושים את זה.
נכון, נכון. ואני אומרת, ברור, אני לא, אני מגיעה, חבר'ה, אני בעד. אני גם הולכת עם זה הלאה, עד הילדים. אני אומרת, שבסופו של דבר, רוב האוכלוסייה פה היא אוכלוסייה טובה.
נכון, הוא אמר לו.
נכון.
שיש עם ילה עובר.
כן.
אחרת לא היינו.
לא מדובר בהרבה כאלה.
בוודאי.
מי שיש, כן. בסה.
יש יותר במילים
את השפוק שיהיה 100% עכשיו של...
לא אפשר 100%.
לא, לא, לא. זה גם איזה אוטופיה שלא נגיע אליה.
אנחנו בקרה, זה גם בסדר להעביר.
מנסים,
זה גם בסדר להעביר ביקורת.
נכון.
לא, אנחנו נדבר על באופן כללי, לחשוב שאנחנו נגיע למצב שאנחנו...
לא, לא, אבל את יודעת מה, אני מנסה רגע... דיינה, אני אענה לך על השאלה ששאלת קודם רגע.
אגב, על העניין, על הבעיה שדיברת של און אנושי. כשאנחנו, אחת הבעיות, אין לנו דרך לתת מזכורת 13 למורים. אנחנו רוצים שתהיה בית שיהיה לנו נעים לבוא עליו. והדרך שלנו היא קודם כל להוריד את האירועים האלה המאוד לא נעימים שאנחנו נתקלים בהם ונתקלנו בהם, ויותר... בגילים יותר צעירים, שאז גם ההורים הם ביותר אינטראקציה. ואם יש מורה שמתקשרים עליה ביום שישי בערב וצועקים עליה נורא, והיא לא רוצה אחרי זה לבוא...
לא, אצלנו אין כאלה דברים. סתם, אני צוחקת.
אני סתם נביא את זה כדוגמה, לא משנה. אני רק אומרת שבסוף הדרך שלנו לשמר כוח אדם טוב ולעודד מורים לבוא אלינו, כשזה אחת מהבעיות של מערכת החינוך, היא, ובגלל זה התחלנו עם הנושא הזה, היא לייצר שיח מכבד. זה לא אומר שאי אפשר להעביר ביקורת, זה אומר שאנחנו מנהלים את זה בצורה מכובדת, לא בתוך קבוצות, לא מאחורי הגב,
מנסים להביא לפתרונות, וזה המשמעות של שיח מכבד ומקרב.
השאלה שלי, אם שתינו יודעות באימהות סביון לצורך העניין, מי הבעייתיות בנושא, האם הם היו בשיח מקרב הזה?
התשובה היא לא, אבל רגע, דיינה, שנייה, דיינה, שנייה, אני חייבת לענות לך על זה.
אני חייבת לענות לך, רגע. זה המטרה היא לעשות,
אבל המטרה היא, דיינה, תקשיבי,
אותם אלה לא, אני יכולה רק לנחש, בסדר? מה שקשור אליי, לא היו, אבל שנייה. אבל גם אלה שהיו, רגע, אבל גם אלה שהיו, חלק מאלה שהיו, זה בדיוק מה שאני באה להגיד רק בכיוון ההפוך. לא, לא, אני רוצה להגיד משהו אחר. גם אלה שהיו, שבוע אחרי נקראו אליי לשיחה, אחרי ש-50 הודעות, תקשיבי, 50 הודעות במהלך סוף שבוע, בין השעה 10 בלילה ביום שישי, לבין השעה 12 בצהריים ביום שבת, 50 הודעות, רק מהצד של ההורים. זאת אומרת, מי המורה?
כן.
טוב.
ולא קרה לילד דבר.
בהצלחה.
בנימה אופטימית זאת, תודה רבה.
לא מקרה חירום.
תודה רבה.